כאילו הולכים ואורכים וחדר. ותיות כזאת ודווקא כשאים שם כמסרים. נתון לפני חדים האלה, נערכים משהו תיקון שאנחנו נתחיל עכשיו. נסיים בעזרת השם עם כל התקנים הבאים. יהיו תיקון למד גימל. נראה מהמשך המאמר שצירוף תיקון זה הוא בראשית, בית ראשית. אני רק מתחיל את מחדש את הנושא הכללי. דיינו יראה שנקראת ראשית. דיברנו על העובדה שהיראה היא התיקון הראשון, מ-32 שבילים. ויש בכללות שתי בחינות שהן טוב ורע. ובהמשך נבהר בפרטות את המדרגות השונות שיש ביראה. כן, ראינו שהיראה היא הכלי הראשון להשגת החוכמה בעולם, לגילוי חוכמת השם בעולם. חייבת להופיע מדרגה של יראה שהיא הכלי לכל השפע שיורד. ודיברנו על השוני בין הצדיקים ובין הרשעים, שהצדיקים דואגים לפיתוח הכלי הזה, בעוד שהרשעים אינם חוששים על יראת השם, ולכן הכלים משנים את עניין הגילוי. הגילוי הוא תמיד אותו גילוי, נובע מן האחדות האלוהית הכוללת, מן המוחלט, והשינויים נעשים רק ביחס לכלים. לכן הרשעים הגמורים, גם כשהם מקבלים טוב מהקדוש ברוך הוא, כן, או כשהם מקבלים מדרגה אחרת, אין להם חשש מהמדרגה שנקראת יראה. ואנחנו צריכים לפתח את המדרגה הזאת, כי היא הראשית של כל דבר. אז הנה מה שאמר לאל יראת השם דה שכינתה. שם של היראה באופן כללי זה השכינה. המלכות היא יראת השם. שם הוויה כידוע הוא שם שמתאים לקומת זעירנפין, והשכינה היא היראה. כשיש כלי, כשיש שכינה, כשיש מדרגה של כנסת ישראל, אז י' כו' החלק הנותן, המשפיע, יכול בעצם להשפיע. יש לשאול, ושכינתה עמי התקריאת יראה. אז שואל הזוהר הקדוש, מה הטעם שהשכינה נקראת יראת השם? למה השם הזה מיוחס לשכינה? והיא מסתרה דעמודה דאמצע איתה התנטילה. כי הרי השכינה נתקנה מצד זעירנפין. אז למה מיוחס לה עניין של שמאל? שבעמוד האמצעי הכולל מחסד וגבורה שהם אהבה ויראה. אז השאלה בעינה עומדת. למה אנחנו מייחסים לשכינה צד שמאלי? בעוד שהשכינה היא אמצע. הרי היא ממש באמצע, בין כל הצד של החסדים ובין כל הצד של הגבורות. אם כן, ראוי שגם השכינה תהיה כלולה משניהם. תשובה, אלא ודאי שלפעמים נקראת השכינה גם אהבה. היא לא רק יראה, הצד של הכלי נקרא יראה. אבל כשהיא מקבלת, בגלל שהיא כלי ראוי, אז היא מקבלת את האהבה, כמובן, אז גם היא בעצמה נמצאת באמצע, כיוון שהיא כלולה מגבורות, ואחר כך מחסדים. כי כמה דעמודה דאמצעיתה נטיל מרחמה, ודינה דעינון ימינה ושמאלה. כמו שזה רן פין, שהוא בעצם גם כן נמצא באמצע, שבעמוד האמצעי מקבל מרחמים ודין, שביסוד דבינה, שהם סוד חסד שבימין וגבורה שבשמאל, הכי היא נטלה מתרוויו. כמו כן, גם השכינה מקבלת משניהם, מחסד ומגבורה, דזיר אנפין. הוא מפרש מסתרה בשמאלה, מצד הגבורה שבשמאל, דה התקרעת יראה פחד יצחק. אז כשהיא מקבלת מצד השמאל כדי לבנות את הכלי שלה, אז היא נקראת פחד יצחק. מה זה פחד יצחק? לא פחד שאנחנו מייחסים לו ברחוב, אלא פחדו של יצחק אבינו. מה זה הפחד של יצחק אבינו? בניין הכלי. בניין הכלי שאמור להכיל את כל האור האלוהי. אז יצחק הוא הגבורה. יצחק הוא הישראל הראשון האמיתי. נכון? אברהם היה עדיין אב המון גויים, לא שייך לעם ישראל בפרטות, שהרי יצאו ממנו גם ישמעאל וגם יצחק. לכן אי אפשר לייחס לאברהם אבינו עדיין את המדרגה הזאת. אבל יצחק הוא הכלי הראשון, כלומר, הישראל הראשון בהיסטוריה. יוצא שהישראל הראשון בהיסטוריה הוא הכלי, כלי קיבול. לכן הוא היראה.
אמר רב קייח, הוא עשה ביטול גמור על עצמו?
לא, לא, פשוט מאוד, כי הוא נולד ישראל, לא צריך לעשות שום דבר.
סגולי,
מה עם עשיו?
ומה דווקא יצחק?
אז בגלל שיצחק הוא כבר נימול לשמונה ימים, אברהם נימול בגיל 100, אברהם נימול בגיל 100, כלומר הוא מגיע למדרגה של שורש ישראל רק בגיל 100. יש לו מדרגה. יצחק נולד עם זה. זה כבר מדרגה אחרת לגמרי, לחלוטין. לכן נולד הכלי הראשון. פעם ראשונה שנולד כלי לגילוי ההוויה בעולם. זה השורש האמיתי לעם ישראל.
וגם בו יש קליפות, בעיה.
בוודאי, תמיד יש בירור. גם ביעקב צריך להמשיך את העבודה שהוא בעצמו עיקרי ישראל. אבל הנתון הנולד הראשון, ההולדה הראשונה, במולד, לא בהתפתחות, זה יצחק. יצחק זה ישראל. פחד זה לא מה שאנחנו מתרגמים, פחד זה השמירה. כל מי ששומר על משהו, על מנגנון שהוא קיבל, נקרא פחד. כן. כלומר זה כוח של צמצום של כלי. הקוס הזאת יש לה פחד. עובדה שהיא מצטמצמת למידה הזאת, זה נקרא פחד. פחד זה
גבול.
גבולות, וכאילו יש דאגה כל שנייה שהכוס הזאת לא תתפרק ותיפתח. זה הפחד. זאת אומרת שיש צמצום המשכי, תדירי, כדי להמשיך להיות כלי. כשהפחד הזה נפרם, אז הוא כבר איבד את כל התכונה שלו. לכן הצמצום הזה הוא הפך ההתפשטות, ההתרחבות. ואם אין את הצמצום הזה, אז ההתרחבות לא יכולה בעצם להיקלט בשום מקום. אז צריך כלי שהוא אנטי-תזה, אנטי-כיוון. כן, בעברית לא שומעים את זה, אבל בלועזית אפשר לשמוע את זה. זה אנטי-אקשן, קונטר. אקשן. אז הצמצום הזה הוא בעצם האנטיתזה של ההתרחבות, וזה מה שעושה את הכלי, ואנחנו חייבים לפתח את זה בתוכנו. כלומר, להיות כלי היא עם מידות ומדים, כלומר צמצום שיש לו מספר, שיש לו יכולת הכלה. זה הדבר הכי גדול שצריך לפתח, ובמיוחד כשאנחנו לומדים קבלה. אנחנו לומדים את הדבר הזה. ללמוד קבלה זה ללמוד איך לקבל, כלומר איך להיות כלי קיבול, כלומר איך להיות הצמצום שמאפשר התקשות. הכלי שמגלה את החסד. לכן כל התיקון הרציני ביותר הוא דווקא מהגבורה. ומי שאין לו גבורה, אז אין לו את היכולת הזאת להצטמצם. הוא לא יודע להגיד כן כשצריך להגיד כן, הוא לא יודע להגיד לא כשלא צריך להגיד כן, וכשצריך להגיד לא. הוא לא יודע לתת גבולות. לא במימד הזמן, אז אין לו זמנים. הוא אף פעם לא בזמן, תמיד באיחור. אין לו צמצום במקום, הוא אף פעם לא במקום הנכון. ואין לו צמצום והגדרה בשטח, במרחב. ולכן הוא גם כן הנפש הלא נכונה, בזמן הלא נכון ובאזור הלא נכון. כלומר, הוא אף פעם לא משתווה בצורתו הפנימית, בזמן ובמקום, למעמד הדורש, המבקש את היותו, את גילויו. אז אדם כזה הוא בעצם הולך לאיבוד במציאות, כי האור האלוהי אינו יכול לעבור דרכו, כי הוא לא כלי קיבול, הוא לא צינור אמיתי לאור השם. לכן דווקא על ידי פיתוח הגבורה בנו, שזה מצד השמאל, אנחנו הופכים להיות כלים. כי תיקונה היא מן הגבורה דזירנפין, לכן צריך לבוא מצד שמאל. מסתרה דימינה אהבה התקרה. אבל כשהיא מקבלת מצד החסד, וזה איראן פין, שבימין אז נקראת אהבה. כדי לקבל אהבה צריך כלי. מי שאינו כלי קיבול, אז הוא לא יכול לקבל אהבה. האהבה זורמת. עולם חסד ייבנה. זה נתון. אבל כל היכולת, כל החוכמה, זה לפתח כלי. ולכן הגבורה היא האלמנט החשוב ביותר בעולמנו, כי החסד הוא מתפשט, הוא אלוהי. אבל אנחנו נברנו ככלים, וצריכים לפתח את הדבר הזה, זה נקרא פחד. ודה פיקודת עניינה, אז לכן מצוות אהבת השם, היא כבר מצווה שנייה, אחרי מצוות היראה. קודם כל יש יראה, כדי לפתח כלי, ואחרי זה אתה אמור להזרים בתוך הכלי הזה אהבה. אז זה כבר מצווה שנייה. מצווה ראשונה להיות כלי, מצווה שנייה לעזור להזרמת החסד, האהבה. ויתמר בה שנאמר בה, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. כלומר, החסד והאהבה זה עניין אחד. בתורה קוראים לזה חסד. אהבה יכולה להיקרא גם כן בשם חסד, זה אותו עניין. אז כשאתה אומר שאתה מתייחס במידת החסדים למישהו, עם מישהו, זה אומר שאתה משפיע עליו אהבה. אבל האהבה הזאת, אני חוזר, כדי שהיא תתקבל, היא חייבת להיות בתוך כלי. והכלי הזה הוא בעצם המצווה הראשונה, מצוות היראה. לכן יש בית ראשית במילה בראשית. בית ראשית, היראה והאהבה. הנה שניים. שתי ראשיתות. קודם היראה ואחר כך האהבה.
אמן.
אתן לכם עכשיו דוגמה שכדי להשפיע חסד בתוך הגוף, אני חייב לצמצם את זה על ידי הברכה. הברכה עושה כלי, והמשקה הוא בעצם הגילוי. אבל אם לא הייתי מברך לפני, אז הייתי שותה אבל בלי כלי. זה אומר שהחסד שנכנס לתוכי הוא חסד מסוכן מאוד. כיוון שאין לו יעד, כי אין לו בניין, כי אין לו מידות, ולכן חז ושלום הוא יכול גם מבחינה פיזיולוגית להתפשט בצורה לא נכונה בגוף. שלא נדבר על מה שקורה בעולמות העליונים, שזה גם כן הפרת הסדר. שהרי מה זה סדר? גבולות. בכל מקום, תמיד סדר זה גבול. אז מי שפועל בלי סדר, אז הוא לא בסדר. אז יש בעיה. ומטרן סיטרין אילן, ומאלו שני הצדדים של החסד והגבורה, יתקרא עמודה דאמצעיתה אור ונר. אז זה בעצם משני הצדדים האלה, מצד החסד שנקרא אהבה, מצד הגבורה שהיא המידות, שהיא הכלי, אז אנחנו בעצם מגלים את העמוד האמצעי, כן, שנקרא בעצם אור ונר. אור זה האור, זה השפע שיורד, ונר זה הכלי. כמו שבמצוות, הנר זה המצווה, מצווה זה כלי. כי נר מצווה, ותורה זה אור. אז כדי שהתורה תתפשט בעולם, צריך מצוות. מי שאינו מקיים מצוות, אז התורה לא יכולה להתפשט, כי התורה זה אור השם. היא צריכה כלי, כלי זה מצווה. לכן יש אור ונר. אז נקרא זה אירנפין שבעמוד האמצעי אור ונר. אור מצד החסד ונר מצד הגבורה. ושכינתה אורה אבוקה, והשכינה נקראת אורה. מצד החסד והאבוקה מצד הגבורה. כן, מה ההבדל בין אורה ובין אבוקה? כן, מה זה אבוקה בעברית?
לפיד.
כשיש
שתי להבות.
שתי פתילות.
או בהבדלה.
למשל, אסור להדליק את נר חנוכה באבוקה. צריך שכל נר יהיה לבד עם פתילה אחת, מה שלהפך מההבדלה. בהבדלה צריך אבוקה. צריך שתי פתילות. אי אפשר להדליק נר יחיד להבדלה. לכן יש נרות מיוחדים להבדלה. למה לא להדליק נר אחד בהבדלה? למה צריך להדליק אבוקה? להפך.
ריבוי כלים ואור אחד במשך השבוע.
מה זה ההבדלה? מה עושה ההבדלה?
מבדילה בין קודש
לחול. מבדילה.
זה צריכה שני פתילים כדי שנראה.
זה צריכה לדעת איפה נמצא כל דבר, למרות שהדברים נראים בחיינו כלהבה אחת. זה הסוד של ההבדלה. זאת אומרת, לדעת ממה זה בנוי, מה?
שנדע שהם הולכים ביחד, שאי אפשר כאילו...
כן, אבל אתה צריך לדעת שיש שניים. אתה צריך לדעת שיש ריבוי שהוא נראה לעיניך כדבר אחד. אבל שזה באמת מדרגות שונות. כשנכנסת שבת, אתה לא מדליק באבוקה, אתה מדליק נר. גם אם אתה מדליק שני נרות, הם נבדלים אחד מהשני. הם לא באבוקה. למה?
מדרגה אחת.
כי שמה בשבת אתה מגלה את האחדות. ובהבדלה אתה חוזר לעולם הריבוי. אז זה היה הפוך אמור להיות. הייתי אמור בערב שבת לחבר את כל הפרטים ולחזור לאחד. ולהדליק אבוקה. ובמוצאי שבת הייתי צריך להדליק עולם הפירוד. אז נרות שונים. מה אתם אומרים?
אבל אנחנו רוצים מקדושת השבת לימי החול, ואז עם האבוקה אתה יכול יותר לחשוב על זה, אתה מצרף את שניהם ביחד לתוך כל השבוע.
יפה מאוד. זאת אומרת שבערב שבת, דווקא בגלל שאני נכנס מעולם הפירוד לעולם האחדות, אז אני מדליק שניים כדי לגלות את האחד. במוצאי שבת אני חוזר מעולם האחדות לעולם הפירוד, ואני רוצה להביא איתי את האחדות האלוהית הגדולה הזאת. לכן, גם כשאני יורד לעולם של פירוד, אני לוקח איתי את האחדות האלוהית שרכשתי בשבת.
כאילו שהיא שומרת עלינו במשך כל השבוע.
מצד הגבורה ומצד ראייה, ממה שכתוב ליהודים הייתה אורה ושמחה. כלומר, מה זה אל העיתים הייתה? השכינה. השכינה היא הייתה ליהודים, שהיא אותיות אור השם. הורה, אור ה. רוצה לומר שהשכינה היא האחרונה של השם הוויה, המאירה ליהודים. וראייה, כן, שהשכינה, ראייה שהשכינה נקראת אבוקה, כי הכי הוקמו מראה מתניתים. כך פרשו חכמי המשנה במסכת פסחים, דף ח' עמוד א'. צדיקים קיימים כמי שכינתה, כנר לפני האבוקה. כלומר, הצדיקים כנגד השכינה הם כמו נר ביחס לאבוקה. הנה, שבעצם מי זה הנר כאן? הצדיק. ומי זאת האבוקה? השכינה. אז הצדיקים נקראים נר, זה הנשמות של הצדיקים, זה נרות, עומדות ונכללות ומתבטלות כלפי אור השכינה שהיא האבוקה.
זאת אומרת שהצדיקים הם נחשבים מהבחינה של העירה, והאבוקה נחשבת מהבחינה של החסד?
של החיבור, של הכל, של הכללות.
אבל הצדיק הוא זה שהכלי שמכיל, לכן הוא העירה.
הוא מגלה, כלומר אני יכול לגלות את האבוקה בנר. אני יכול לגלות את הנר הפרטי, כי יש לי שמש. אם לא הייתה שמש, שנקראת כנסת ישראל, לא הייתי יכול לגלות את האנשים הפרטיים שהם הצדיקים. אז כל צדיק הוא כמו נר שנחצב ממה? מתוך האש הגדולה הזאת. ולכן אני צריך לדעת את חלקי, מתוך האבוקה הכללית של כנסת ישראל, שנקראת אבוקה, אני צריך לדעת את מקומי כנר. לכן מבואר בזוהר בפרשת משפטים, דף קוף כף דלת עמוד ב', כי שם הוויה י' כ' ו' כ', כשסתם כותבים שם הוויה, הוא תמיד בזעיר אנפין. כלומר, שם הוויה רומז על רחמים. ושם אדנות, א' ד' נ' י', סתם כשכותבים שם אדנות, הוא תמיד במלכות. יש בפנים במילה אדנות דין. אבל לפעמים, שזעיר אנפין נקרא בשם אדני, יכול להיות דבר כזה, שזעיר אנפין נקרא שם אדני, והמלכות נקראת שם הוויה. למה זה יכול לקרות דבר כזה? כי המלכות, מה היא מגלה בסופו של דבר? את הכללות, את זעיר אנפין. והוא עדיין לא הגיע לשלמות, אז הוא נקרא אדני. אתם מבינים? זאת אומרת שלפעמים, כן, איך קוראים להנהגת המשפט? איפה נמצאת הנהגת המשפט בעולם הזה? באיזו קומה? בזעיר אנפין. בזה. אז איך יכול להיות שבזה, שזה שם הוויה, מופיעה הנהגת המשפט, שזה ממש דינים? להגיד לך שבעצם זעיר אנפין, כיוון שהוא עוד לא הגיע ליעד הסופי, אז הוא בעצמו יכול להיקרא גם כן שם אדנות. והמלכות שהיא כבר המסך המגלה את הכל היא שם הוויה. ולכן, וכן על זה הדרך, יוצדקו השמות כולם בכל הספירות, כי הכל בדרך השאלה. תהיה גמיש ותבין שהדברים משתנים לפי המצב. לפעמים הזכר הופך להיות נקבה כשהוא מקבל, והנקבה הופכת להיות זכר כשהיא משפיעה. ומאמר הבא מפרש כי מצד שורש החסדים והגבורות, שנקראים חוג, שבבינה, נקרא זעיר אנפין שהוא בנה של הבינה בשמות החסדים והגבורות, שהם הוויה ועדני. כלומר, כיוון שזעיר אנפין הוא הבן של העולם הבא, של הבינה, נכון? הוא הבן הראשון שנולד ממנה, לכן יש בו גם שם הוויה ולפעמים גם שם עדני. ואחר כך מפרש את צירופי שמות הוויה ואלוהים, השייכים בפרטות במלכות ובבינה. אז עוד פעם, שם הוויה, בגלל שהוא כללי, יכול להתגלות במלכות, אבל בשורש איפה הוא? בבינה. אז גם הבינה היא שם הוויה. בכל מדרגה אתה יכול לגלות שם הוויה. לכן כששואלים, צריך כל הזמן לדרוש באיזה עולם ובאיזו קומה אתה דורש ומדבר. אם אתה לא יודע, אז זה סתם, וכשזה סתם, אז מסתמה זה אצילות. אם הזוהר לא מפרש באיזו קומה, אבל אתה כשאתה לומד, אתה צריך כל הזמן לשאול איפה אנחנו נמצאים. באיזו קומה אני אוחז עכשיו, בלימוד הספציפי הזה. אז כיוון שבינה זה כולל את הכל, אז גם שם זה שם הוויה. והמלכות היא שם אלוהים, שהיא מלובשת בתוך המימד של הגילוי בעולם הזה בטבע. לכן יש לנו הרבה שמות, ויש לנו הרבה לבושים, תלוי באיזו קומה. גם מלך יכול ללבוש בגד לבן. זה לא אותו בגד שבן אדם רגיל לובש, גם אם שניהם לובשים לבנים. אז זה לבן וזה לבן, אז תחליט. נכון, אז תלוי מי. המלך שלובש בגד לבן, זה לא כמו בן אדם רגיל שלובש בגד לבן. ולמה השתמשתי באותה מילה, לבן? כי זה המשותף, אבל צריך לדעת באופן ספציפי בלבן של מי. לכן גם בשמות אני צריך לדעת איפה אני נמצא. ולכן להיות גמיש ולדעת איך לתת שמות לכל דבר. כי השם הוא ההגדרה של הגילוי. הוא מפרש את עניין החסד והגבורה שבזעיר אנפין ואומר, מסתרא דימינא י' כו' כ', מצד החסד שבימין זה נקרא הוויה. אז הנה, כשאתה אומר שזה שם הוויה, למה אתה נותן לו את השם הזה? כי מה התכונה של זעיר אנפין? נתינה. בכללות הוא חסד, גם אם יש בו בזעיר אנפין, יש את ספירת הגבורה? יש. היא לא חסדים, היא גבורות. אז למה אתה קורא לכל זעיר אנפין בגדול חסד? כי התנועה העיקרית של זעיר אנפין היא המשכה. והתנועה העיקרית של המלכות היא קבלה. לכן אתה קורא בכללות לזעיר אנפין חסדים, חסד, שם הוויה, ובכללות אתה קורא למלכות שם אדני, שהיא כלי קיבול. ומסתרא דשמאלה אדני דתמן דין מצד הגבורה שבשמאל זעיר אנפין נקרא אדני. אז אם אני מתייחס עכשיו לזעיר אנפין ואני רוצה לומר שאני רוצה לדבר על הצד השמאלי של זעיר אנפין, אני חייב להשתמש במילה שם אדנות. למרות שזה עדיין בזעיר אנפין. אז התלמיד ישאל אותי באיזו קומה אני נמצא, אז אני אענה, אנחנו בזעיר אנפין, אבל בצד השמאלי שלו, שחייב לפתח את הגבורה, גם בזעיר אנפין עצמו. זה לא בלוק של חסד, והמלכות היא בלוק של דין, אין דבר כזה. העיקר הוא חסד אצל זעיר אנפין, אבל הוא חייב לפתח גם בעצמו את הצד השמאלי, כדי להיות אמצע. אז אם אני מדבר על הצד הימני של זעיר אנפין, זה שם הוויה. אם אני מדבר על הצד השמאלי של זעיר אנפין, זה שם אדני. כי שם זה הוא בחינת גבורה ודין. ובגינדה ביומה הקדמה, ובשביל זה ביום ראשון של מעשה בראשית, כתוב, ויומר אלוהים, יהי אור. איך אתה אומר לי ביום ראשון, יום ראשון, יום אחד בשבוע, וכנגד איזו ספירה? חסד. אז למה במעשה בראשית, שאתה עכשיו בורא את היום הראשון, אתה בורא את החסד, למה אתה לא משתמש בשם הוויה? למה אתה אומר ויומר אלוהים יהי אור? אלוהים, הגבורה צריך להגיד מי יהי אור? איך יכול להיות דבר כזה? ללמד שכל בריאת העולם היא רק דבר אחד, בנייה של כלי. לכן כל מה שנאמר במעשה בראשית זה כלי אחד גדול שצריך לבנות אותו. ויש לו החלות, כלים, שבעה כלים. לכן זה חשוב מאוד להבין את הסוד הזה.
אפשר להבין אבל שכאילו רק תחילת היצירה זה מאלוהים. כאילו אלוהים הוא הראשון שהתחיל ליצור דברים. לא, הוויה לא מוזכרת.
זה מה שאני אומר, למה? אני שואל את השאלה למה.
יכול להיות בגלל הצמצום?
נו, אבל בשביל מה כל זה? אתם אומרים לי ש... אתם מסבירים לי מה קורה. אני מנסה להסביר לכם השורש. מה זה השורש? שכל העולם זה כלי. זה העניין של העולם. עולם זה כלי. עולם פירושו כלי. בריאה פירושה כלי. אם אין כלי, אין גילוי.
התחלת התחלנו בלהגיד עירה, ובתוך העירה אהבה. אבל הבנייה של העולם עצמה זה העירה, אבל לפני זה היה את החסד כדי לבנות העולם. זאת אומרת שלפני לפני הכלי עצמו יש את החסד כדי שיבוא את העירה, כדי שיבוא את האהבה בתוך העולם.
הרעיון הוא רעיון של נתינה. הביצוע הוא קודם כל יראה, קודם כל יראה,
ואז לשפוך
את האהבה. ואז מגלים את האהבה הראשונה. אוקיי? כשאני רוצה ליצור יצירה של אומנות, הרעיון שלי הראשוני הוא השפעה. אבל כשאני מתחיל לעבוד, אני מתחיל לתת צמצום, אני מתחיל להגביל, אני נותן מסגרת, אני נותן צבע, זה כבר גוונים, זה כבר גבורות, 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 גבורות. אז מה זה, מה צריך להיזהר בזמן שאני נותן גבורות? לא לאבד את הרעיון הראשוני, המקורי. זאת אומרת שבסוף כל הגבורות האלה, בסוף כל הציור, מה צריך להתגלות? החסד שהיה לי בראש לפני. אם לא, אז הציור שלי לא נאמן להשפעה המקורית. אז הוא הופך להיות רק בלוק אחד של צמצום. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כן, כשאתם בונים בית, אתם רק בצמצום, כל השלב של התהליך. למרות שברעיון הראשוני זה היה חסד. אז בסוף הבית, מה צריך לעשות? חנוכת בית. כדי להביא עוד פעם לחסד. לצאת מהצמצום. כי בזמן הבנייה אתה מצטמצם, אתה מתמסכן. אי אפשר לגלות חסד בלי גבולות, אבל יש חסד בלי גבולות. צריך מאוד מאוד להיזהר, הכל מדויק במילים. אבל יש, הוא קיים. אם הוא מתגלה ואין גבולות, הוא הורס. זה מבול. אין חסד בלי גבורה אמיתית שתכיל אותו. כדי שיהיה חסד טוב, אבל החסד קיים. בסדר? עכשיו, מה החסד האמיתי? איך אני יודע שהוא חסד אמיתי? הוא בעצמו צריך להוליד את הגבורה. לכן נאמר, אברהם הוליד את יצחק. בסדר? אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. תרגום לספירות, חסד הוליד גבורה.
ואז בעצם האהבה השנייה שמגיעה תהיה את התפרת.
נכון, וזה המשך האהבה. אז יעקב שנולד בעצם מאברהם ומיצחק, דומה יותר למי?
לירם.
לשניהם ביחד. בסדר? הוא לא תוצאה, הוא גילוי. הוא לא תוצאה. מי קיים לפני? אברהם, יצחק או יעקב?
יעקב.
קיים לפני אברהם ויצחק, אבל הוא אינו מופיע לפני אברהם ויצחק. אתם מבינים? כלומר, אם הייתי צריך לסדר את אברהם ויצחק ויעקב, אברהם הוא פה, יצחק הוא פה ויעקב פה. רק שיעקב לא מתגלה כל עוד ואין לי את שני אלה. אז מה שהיה בשורש רק פשוט מופיע למטה. זה לא שהוא והוא הולידו איזה מדרגה חדשה שלא הייתה. לא, הם רק גילו אותה. היא הייתה, היא ממתינה. זה כמו אבא ואמא שמורידים נשמה. מה, הם ברו את הנשמה הזאת? לא, היא הייתה. הם רק עכשיו מורידים אותה לעולם.
אבל הוא לא כיעקב, הוא ישראל.
יעקב, ואחרי זה הוא צריך לעלות למדרגה של ישראל. אבל זה כבר קניין. גם אם יש לו את זה בסגולה, כל עוד והוא לא גילה את זה, אז הסגולה יכולה להיות חנוכה בפנים. הרבה אנשים חיים כיעקב ולא מגלים את הישראל שבהם. במשך 2000 שנה, כל מי שנולד בגלות, רוב האנשים שנולדו בגלות, חיו לפי יעקב, לא לפי ישראל. היום התינוקות שנולדים כאן בארצנו, בארץ הקודש, אז הם כבר סגולית יותר מפותחים בעניין של ישראל מאשר ביעקב. נכון. ועוד שלב, וכו' וכו', אנחנו מתפתחים. זאת מוטציה שאין לה גבולות, היא כל הזמן מתפתחת. אז זה שנגיע לישורון זה לא אומר שזה נגמר. רק שהתורה לא נכנסת לכל הרובדים, ואחרי ישורון יש עוד מדרגות. אז כדי לומר לי שזה נצחי, היא נתנה לי שלושה שמות. אבל אל תחשוב שזה מסתיים שם. זה כאילו היא כתבה לי, עברה יעקב, ישראל, ישורון, שלוש נקודות. תמשיך לבד. אתה תראה עוד מה זה יתפתח לעוד כל מיני דברים.
המדרגה של יעקב, ישראל וישורון, זה כמו אברהם, יצחק ויעקב.
כן, אותו דבר בתוך יעקב עצמו.
בתוך יעקב עצמו.
נכון.
יש חסם זה ביות, ויות זה חוכמה.
כן. אז ויומר אלוהים יהי אור, אז איך יש פרדוקס כזה, ויומר אלוהים יהי אור, בואו נתרגם את זה למילים שלנו, ויומר הכלי יהי חסד, יהי השפעה. יפה. הכלי בעצם אומר לחסד, עכשיו אתה יכול להגיע. כי אור הוא החסד בגין דחמש אור אינון ביומה קדמאה. כמה פעמים אור נאמר ביום הראשון של הבריאה? חמש פעמים. כי חמש פעמים נזכרת מילת אור ביום הראשון של מעשה בראשית כנגד חמישה חסדים שיש בבינה עצמה. כי מאיפה בא היום הראשון? כן?
מה, אתה רוצה שחסד יהיה יום ראשון, גבורה יום שני?
יש לנו בינה, בינה זה עולם הבא. אז הבינה היא כאן, ובתוך הבינה יש לי בעצם חמישה חסדים. חסד אחד, חסד שני, חסד שלישי, רביעי, חמישי. וזה מה שנותן לי אחרי זה חסד, שהוא היום הראשון בבריאה. לכן איפה בינה בשם הוויה? י' כ' ו' כ', איזה עוד היא? ה'. אז זה ה' בגמטריה 5, לכן יש לה חמישה חסדים. והחמישה חסדים האלה הולידו את היום הראשון הזה, את החסד הזה. אז הנה, כנגד חמישה חסדים שבבינה, ואינון ה' אילאה, הנה, והם סוד ה' הראשונה של שם הוויה. והם נרמזים באות ה' של שם אלוהים דבינה. אז גם בשם אלוהים עכשיו, אם אני כותב את השם אלו, כן? אז הנה, אותה ה' ומתאמן הארין ומכוח הבינה הם מאירים לכל גוף של זעיר אנפין. אז לכן, איך קוראים לבינה לפעמים? גם שם אלוהים. כי מדובר בחסדים האלה, שהם החמישה, שהם האות ה', ואז זה מתפשט כאן בחסד. יוד בשמאלה, אות יוד של שם אלוהים שהיא בצד הגבורה שבשמאל, הכלולה מחמש גבורות, ואות יוד הרומזת על חמש גבורות, לפי שנמתקו חמש גבורות בחמישה חסדים ונכללו עמהם ונעשו מספר יוד. אז מה זה היוד הזאת של שם אלוהים? זה חמישה וחמישה, יוד זה עשר, זה בעצם חמישה חסדים שהמתיקו חמש גבורות. ודה נר, וזהו סוד הנר, כי הגבורות נקראות נר כלפי החסדים הנקראים אור. אז האור והנר, כן, אור הנר, זה חסדים וגבורות. מה שמוסגר כאן בדפוס קושטה, באמצע קטע זה, ועד סוף התיקון, מקורו בהגעת הרמדל. מי זה רמדל? שבכתב יד, שמציין שלא מצד המשך זה בבית תיקונים שבכתב יד, בכתיבי יד, אמנם במעדורה של קושטה א' ובדרך אמת כולם קיימו את לשון הזוהר בלי סוגריים. טוב, נראה מה זה מתפתח. אתם יודעים שקשה מאוד למקם את כל חלקים של הספרים שנמצאו גם בזוהר הקדוש, ולכן זה לא פשוט למצוא דברים.
יש מצב שהוא לא רציף.
נכון.
הקונטרסטים.
ואתה מפרש ואומר, ודע ה-יוד, הנה ה-יוד מן אלוהים. אתה לוקח את ה-יוד מאלוהים. מה זה ה-יוד? בגדול, מה זה ה ו-יוד?
מוכין.
מוכין, נכון? בסדר? אז אם אני מוריד את המוכין מאלוהים, נשאר אילם. אי אפשר לדבר בלי מוכין, נכון? אז זה המוכין, זה חוכמה וזה בינה. ותוך שם אלוהים. אלו החסדים והגבורות, קוראים לזה בגילוי, חסדים וגבורות. כלומר, מוכין מצד אבא זה הופך להיות חסדים למטה, מוכין מצד אמא הופך להיות גבורות למטה. ונרמזים באותיות ה, כן, י' משם אלוהים של הבינה. ה לימינה, אות ה היא לימין בשם אלוהים, שהיא בצד ימין, לכן היא רומזת על החסדים. י' לשמאלה, אות י' היא לשמאל בשם אלוהים, לכן היא רומזת על הגבורות. זאת אומרת שכאן בעצם יש לנו כמין הפוך. והיינו בשם אלוהים קודמת הגבורה על היוד וגוברת על ההה על היוד, קודמת וגוברת ההה על היוד, לכן נרמזים החסדים באות ה, והגבורות הממותקות באות יוד. תזכרו שזה 10, 5 שהמתיקו 5. כן? נכון, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה. אז וו מלא מתרוויו, עמודה דאמצעיתה, אות וו, שזה רנפין, שהוא וו דהוויה. אם אני לוקח עכשיו את הוו הזאת של הוויה, שהוא עמוד האמצעי, נעשה מלא משניהם, מהחסדים והגבורות של הבינה. בסדר? כלומר, אם אני לוקח בעצם את השם הזה, זה בינה. כל זה בבינה, נכון? מתחת יש זיירנפין. זיירנפין איזה שם זה? הוויה. שתי האותיות הללו הופכות להיות וו פה. בסדר? זה מה שייתן לי את האיזון. כי יש פה בוו הזאת גם חסדים וגם גבורות. אז זה, יש לי את שני אלה. נקרא זיירנפין בן יוד קה. אז הנה, הוא הבן של יוד וה. בן לאימא שנתנה לו את החסדים ואת הגבורות שהם יודקה. אז אימא שלו זה הבן, זה רנפין, זה הבן של האימא שנקראת בינה, אז הוא נקרא הבן של שני אלה. ואמר, ודא יהיו רזה אלוהים מלא, היוד. ככה כותבים אלוהים. או אילם, כמו שאמרנו, או מלא. מלא ממה? מה ומיוד. כן? וזה הסוד של שם אלוהים, שהוא אותיות מלא היוד. לרמוז שזירנפין נתמלה מבינה בחסדים ומגבורות הנרמזים בהיוד של השם אלוהים. הוא משיג דבריו ואומר, דה פיקודה קדמה, שם אלוהים הזה, שבבינה הוא המצווה הראשונה. שקראנו לה יראה, יפה מאוד. לכן אלוהים זה יראה, זה הדבר הראשון שחייב להגיע. עכשיו, באיזה עולם זה נמצא זה? איך קוראים לעולם? בריאה. בריאה, לכן בראשית ברא. אוקיי? אז השם הזה הוא בעצם הבריאה הראשונה. לכן בראשית ברא אלוהים. את השמיים ואת הארץ. מי זה השמיים? זה זיירנפין, נקרא שמיים, והארץ מלכות אחר כך. אז בראשית, מי זה בראשית? אבל מי זה? זה החוכמה. חוכמה נקראת ראשית, נכון? החוכמה בראשית ברא אלוהים את, ביחד, השמיים והארץ. אז יש לך בפסוק הראשון את כל הספירות. ראשית חוכמה, ברא בינה, שמיים זה ירדתי, וארץ מלכות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. תתרגמו את זה לספירות, החוכמה דרך הבינה, הוציאו את זה ירדתי ואת מלכות. פסוק ראשון. עכשיו מה הבעיה? והארץ הייתה תוהו ובוהו. כלומר יש בעיה במלכות שנקראת ארץ. אז עכשיו תטפל במלכות, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז מה אני צריך לעשות כדי למלא את זה? להביא אור. ויאמר אלוהים דואג, יהי אור.
עכשיו אתה יכול להגיד שהאור הוא גם גבול, סוג של גבורות, כי הוא הולך לעשות סדר בכל מה ש...
נכון, אבל הוא נכלל בסדר קיים. הוא יורד ועושה סדרים. גם הוא, יש לו סדר, כמו שאתה אומר. אוקיי? אז כל הדבר הזה צריך להבין אותו טוב, ואנחנו תכף נפתח גם את הרעיון. הוא ממשיך ואומר, ורזה דמילה וסוד הדבר, מה שאמרנו לאל, כי כן? א', אלוהים, כלומר, האותיות הראשונות של השם אלוהים, הראשונות של השם הוויה, כן, ה של הראשונה של שם הוויה, הוא אלוהים של הבינה. מה זה אומר? ה הראשונה של שם הוויה, זה בעצם שם אלוהים. כלומר, ביוד כ וו כ, למרות ששמנו אנחנו את יוד כ וו כ למטה, שזה זירנפין, זה הבן. אבל אני מזכיר לכם ששם הוויה מופיע בכל הספירות. כי זה השם המרכזי. אז אם אני עכשיו לוקח את השם הזה, אני לוקח את האות ה של פה, רק האות ה של פה, היא כל שם הזה, שם אלוהים. בסדר? כלומר, זה חוכמה וזה בינה. ובינה זה עולם הבריאה, ואמרנו שזה שם אלוהים. אז איפה גנוז השם הזה במקור? בה הראשונה של שם הוויה. בסדר? אז אני יכול לכתוב ככה, משהו כזה, יוד, אחרי זה אני כותב שם אלוהים ואבקה. הבנתם? פשוט החלפתי את ה-ה בשם אלוהים. ואז אתה מפתח, זה כמו X ו-Y במתמטיקה, אתה מחליף את ה-X'ים במה שזה היה, באמת. ואז יש לך עכשיו נתון אחר, ואתה יכול לפתח מזה ולהבין דברים מזה. דה מלאה בהיפוך התוון, זה השם אלוהים של הבינה במלכות שהיא אותיות מליאה. מליאת הכנסת, מליאה, זה. זה שם אלוהים, מליאה. כלומר, מה זה התכונה של השם הזה שהוא כל הזמן דואג למלא? אז הוא מגלה את המילוי בהיפוך אותיות. לכן שם אלוהים, מה הדאגה שלו? למלא. למלא את מה? את המלכות. עכשיו אם נתרגם את זה למנגנונים, זה אמא והבת שלה. אז מה עושה האמא? כל הזמן דואגת למלא את הבת. היא מלמדת את הבת שלה להפוך להיות כלי קיבול. זה התכונה של אמא. אמא מלמדת את הבת להיות כלי קיבול. אמא טובה, היא מלמדת את הבת איך להתנהל עם בעלה. ולא סתם לוקחת את הצד של הבת בגלל שזה הבת שלה, ומשאירה את הבעל של הבת בחוץ. זאת לא אמא טובה. אלא להפך, היא צריכה להסביר לבת שלה איך פועל גבר. ואיך היא, אותה בת של אותה אמא, צריכה להיות כלי. כדי ל... תצליח בזוגיות הזאת.
להיות אישה ולא להיות אימא.
נכון. צריכה ללמד אותה גם להיות אימא וגם להיות אישה. כדי להיות אימא טובה צריך להיות אישה. ולא להישאר רק אישה. ולא להישאר רק אימא. צריך לדעת את שניהם. וזאת הבעיה שאנחנו בעולם של פירוט, כשהאישה הופכת להיות אימא, היא מפסיקה להיות אישה. כן? אז היא מאבדת. כי זה או זה או זה. לא. זה גם זה וגם זה. אז זה כל התכונות האלה באות מהשורשים. כי המלכות הנקראת אני, אומרת אני מלאה. מליאה הלכתי. ודע הזעירה דאי מליה מתלת עטוון, וצירוף זה רומז על הקטנה, האחרונה של המלכות, כי היא מלאה ממה? משלוש אותיות, י' ה' וו'. אז הנה אני מוריד את ה' האחרונה עכשיו. כל זה, מה זה עכשיו? אם אני רוצה לקרוא לזה בשם חדש, מה זה? זה המלכות. בסדר? הרי אם אני מוסיף ה' זה רק הכלי שהולך לקבל את כל זה. כלומר, המלכות ממה היא בנויה? הרי אין לה שום דבר מעצמה. אז מה היא? יקו. אבל כיוון שההה הזאת היא כבר שם אלוהים, אז אני צריך לקחת את כל האותיות שיש פה. יש לי י', יש לי ו' ויש פה אלוהים. כל המנגנון הזה, כל הצירוף הזה, זה מה שיש בתוך המלכות. זה מובן? יפה, זה הדבר האמיתי, זה התוכן. דהיינו היא מלאה מהה י' דחסדים וגבורות הנ"ל. הוא מקבל את אותם על ידי הוו דזעירנפין שהוא נקרא מלא. בסדר? כנ"ל. והתעבידת ה-י' ו-ק'. ואז היא נעשית שם י' ק' ו-ק' בצירוף ה-י' ו-ק'. כי היא מקבלת ה-י' חסדים וגבורות על ידי ו', אתם זוכרים? דזעירנפין. לכן חיברתי את זה לפה, והיא בעצמה האחרונה. אז מה זה הצירוף ה, י, ו, כ? תראה איזה חודש זה. אה? נו, תחפשו, מה זה ה, י, ו, כ?
זה שהמלכות היא ראשונה, היא בלמעלה והיא משתבת עצמו.
מה?
לא, זה לא ניסן.
לא, ניסן זה י' כ' ו' כ'.
טוב, תחפשו. ה' י' ו' כ', כי היא מקבלת ה' י' בחסדים וגבורות על ידי ו' דזעירנפין. והיא בעצמה אות ה' אחרונה, הרי הצירוף הוא שם ה' י' ו' כ'.
זה לא חנוכה או פורים.
ואמר עוד, כי לעילה היא הוויה.
שבט.
אז מה זה אומר?
זה הארץ.
זה כל המילוי. זה כל המילוי. מה זה אומר החודש הזה? מה מתגלה בעצם? איך זה מתגלה? מתי זה? בטו. מה קורה בטו?
זה גילוי של
הירח,
של הכל, זה
מילוי. בטו, אנחנו מגלים את שתי האותיות האחרונות, ו-ק. נכון? אם זה ה, י, ו-ק, מתי זה ה-ו-ק מתחיל? ב-15 לחודש. אז ה-ו-ק, הסדר הנכון של זעירנפין ומלכות, מתגלה בטו בשבט. וה-ה וה-י הראשונים, של שני השבועות הראשונים של החודש, זה זה. בסדר?
שהה זה חסדים והיו זה גבורות.
נכון.
אז למה זה בעצם הוויה הפוכה? למה...
כי פה אמרנו שהיוד הזאת היא בעצם חמישה חסדים שמתקו חמש גבורות. לכן זה בצד השמאלי. ופה ההה הראשונה הזאת זה חמישה חסדים כבר.
אז כל פעם שיש בחודש שהוא מצטרפים משתנים זה
מהשם הראשון שלו? לא. זה משם הוויה, אבל אנחנו צריכים לפתח את זה, לדעת איך זה עובד מאלוהים, כן.
הוא מורכב בפנים.
נכון. ואמר עוד, כי לעילה היא הוויה למעלה, באימא יש בצירוף הוויה. מה זה הוויה?
הוויה.
זה שם אחר עכשיו. למעלה בשורש זה שם הוויה. מה זה שם הוויה? איזה חודש זה? לא.
קי וו יוד קי.
הפוך. ה' וו יוד קי. אז מה זה? איזה חודש זה? עודה.
שיר את זה פתוח
כרגע.
יש כבר ספרון.
אנחנו עכשיו דיברנו על זה שכל הצירופים שאנחנו מדברים יורדים מה-ה' השנייה, נכון? שזה כאילו משתלב, אבל אפשר גם להגיד שזה י' כ' ו' כ', י' שזה החוכמה, כ' שזה הבינה, ו' שזה הזרנפין, וה' האחרון שזה החסד, שזה גם משתלב באותה צורה, שזה לא רק הכל נמצא בתוך הישנה.
אז מה זה הוויה?
אב.
חודש?
אב.
אב. אוקיי? אז מה זה אומר? תראו מה הוא אומר פה, לעלה, למעלה, אי היא הוויה למעלה באימה, יש בה צירוף הוויה. כלומר, איפה נמצא חודש אב? בבינה, בתוך. איפה נמצא האבא? אב, אב זה אבא.
בתוך
האימה. ואיך הוא נמצא שם? איך קוראים לו? הוויה. כי ה' דבינה הולידה את זעיר אנפין. נכון? ה' דבינה. הולידה את זעיר אנפין, חסד, וו. דהוויה שהוא מלא בבית אותיות יודקה. ומה יש בתוך הוו? יודקה, אתם זוכרים? דחסדים וגבורות מן הבינה. ואמר, ובה מתחילים התוון דהורייתא, ובאימא מתחילות שורש כף בית אותיות התורה. כלומר, איפה אין אותיות עדיין?
באבא.
באבא, בחוכמה. בעולם האצילות. אין אותיות. התחלת האותיות, מה זה אומר? התחלת הצמצום. אותיות זה כלים. אז מתי מתחילים הכלים? בבינה. לכן באימא צירוף האותיות של השם הוויה היא על סדר א' ב' שבתורה. אז כל השמות של החודשים שאנחנו אומרים, של צירופים והכל, איפה זה נמצא? רק בבינה, רק באימא. כי היא הבריאה בראשית ברא. נכון? זאת אומרת שבעולם האצילות אנחנו לא מדברים בכלל.
כי בחוכמה הכל כבר מובנה, הכל בתוך
תוכו. גרעין, זה גרעין. זה עדיין אין סופי מבחינת
אין פה הבדלה בכלל. נכון. רק בבינה מתחילה.
הבינה מתחילה בין לבין. והיינו ה' ו' ולבטר ת' י'. כן? כי בסדר האותיות באה תחילה אות ה' ואחר כך אות ו' ואחר כך אות ת' באה אות י'. הרי שאותיות הוויה הם לפי סדר האלף-בית. בסדר? הוא ממשיך לפרט.
אז למה ה' בסוף? שבכל מקרה ה' זה ה'.
אמרנו שה' זה המלכות, זה הגילוי. ואנה השתכח ה' בתראה, ואיכן נמצאת האות ה' האחרונה של המלכות בצירוף של זה, של שם הוויה, שהוא הסדר האלף-בית. כמו שאתה שואל עכשיו, אלא דלת הוות למהווה, אלא המלכות שבגלות נקראת דלת. רק בגאולה היא נקראת ה. כלומר, איך קוראים לקדוש ברוך הוא בגלות? י' כ' ו' דלת. מה זה י' כ' ו' דלת? יהודי. אתם זוכרים שאמרתי לכם, אני אף פעם לא משתמש במילה יהודי, כי זה גלותי. אז יהוד... זה רק שאנחנו בגלות. בסדר? הייתה ראויה להיות ה'. למה אתה קורא לה דלת? כמו שהייתה בזמן שבית המקדש קיים. אלא מן גרם, אלא מי גרם שנעשית דלת? למה ה' הפכה להיות דלת? אמר דפרח מינה וו דאי ירח דילה. כי אין לה תוצאות, אין לה ילדים, אין לה רגליים. אז אם אתה מוריד את הרגל לה' אתה מוריד לה את הרגל הזאת, שהיא בעצם הגאולה שלה. אז לפני שפרחה ממנה האות ו', שהיא ירח השמאלית של האות ה', אז איך קוראים לספירה הזאת? הוד. נכון? פה זה נצח. אתם זוכרים? ופה מה זה למעלה?
יסוד?
לא.
תפארת. אז הנה האות האחרונה של המלכות, יש לה תפארת, נצח והוד. מה הורדנו? את ההוד. למה? נשארה עוד ד' בגלל שהיא בגלות. בגלות אין הוד. כי ההוד, איפה הוא נמצא? למטה, אתם זוכרים? בעוד שהנצח שייך למעלה. אז הגלות היא בעצם ד' אחת, בלי הרגל הזאת, אין לה רגליים. זה נקרא מרגלים.
בעצם מה שקורה בגלות בפועל זה שהורדנו את היכולת לבצע
לממש
ואת היופי שבדבר.
נכון,
עוד זה היופי.
יפה, אין יופי.
אז בעצם בגלל זה אין כלום, אז נשאר רק...
בדיוק, לכן אין אסתטיקה, אין כל מה שקשור לגילוי. אין. לפי שסמך מהם פגם בירך השמאלית. איפה הוא עשה את זה? אצל מי?
יעקב
אבינו. יפה מאוד. עכשיו אתם יודעים שהוא בעצם נתן לו בעיטה ברגל שמאל. מה זה אומר? תהיה מכוער. היהודי המכוער הגלותי, שלא אכפת לו משום דבר שקורה לא ביופי ולא בזה. ואתה עכשיו בא לארץ ישראל, ואם אתה ממשיך את הרעיון הזה, אתה עדיין י' קיבה ואתה יהודי ולא ישראל.
אבל דווקא שם. בזמן שהוא לקח לו את הרגל, הוא קיבל את השם ישראל.
זה לא שהוא לקח לו, הוא לא לקח לו,
פגע,
הוא פגע, פגע. אבל יעקב נלחם. זה כן. מה, אם הוא לא היה נלחם והיה נכנע לזה,
לא
אז לא היה קורה לעצמו ישראל. עצם זה שהוא לא עזב והוא נלחם והוא עמד.
אז מהות הפגיעה שם זה הגלות?
הרצון של המלאך הוא שעם ישראל יישאר כל הזמן גלותי. זה העניין, אבל יעקב ננצח במאבק הזה, והוא לא עוזב את המלאך. הוא אומר לו, אני רוצה שתברך אותי, רטרואקטיבית. נכון? אז עכשיו הוא קורא לעצמו ישראל. שהיא מידת ההוד שלה, כן? ואם חז ושלום המדרגה הזאת לא עובדת, אז הופכים את המילה הוד, וזה הופך להיות?
דבה.
דבה. מה זה דבה?
זה נט.
מה?
עולה.
מה זה דבה בעברית? כל היום דבה. מה?
משהו לא טוב.
דבה זה דבר מושפל.
אוקיי, אבל מה זה אומר? מה זה דבר מושפל? מה זה אומר?
כי אין לך את המלכות שלך, אין לך את האות. אתה כל הזמן...
אז אני רוצה את המילה האמיתית של המילה דבה, מה זה אומר? כן.
כאב.
מאיפה זה בא? מאיפה זה נגזר המילה הזאת?
כאב. מספיק.
מאיזה
פרשה?
לא. מה הפירוש של המילה?
נידה.
אה?
נידה אתה
מתלמד? נידה או נידה?
נידה.
אנחנו מתחילים להתקרב. כלומר, מה זה אומר? מה זה נידה?
סוג של מוות.
כן, 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 הוא צודק, זה סוג של מוות. זאת אומרת שזה בעצם ניתוק, ניתוק מהבן. הרי מי מת?
הוולד.
הוולד, שהיה אמור לצאת, הופך להיות דם, זה מוות. אז מה זה הגלות בעצם? אובדן ה... לא, ההמשכיות, הבן. הנה, הבן יוצא מהבטן. אתם מבינים? כלומר, כשהבן הזה הולך, מה קורה לדלת הזאת? היא מלאה בדם. כשיש ה, מה אין יותר? אין דם יותר. היא מלאה, היא בהיריון, ה, ריון. דלת זה דם. כשהה הופכת לדלת, זה גלות. גלות זה דם. דם זה חסר ילדים. למה רחל מבקה?
על בניה.
זה לא סתם מילים. תראו כמה לימוד דוד המלך צריך ללמוד כדי להגיע לכל מילה ומילה, של הכל סודות. זה נבואה.
אבל אדם הזה מביא חיים בסופו של דבר. כי הוא דלת,
כמו שאני מבין מההסבר שלך, ולאחר מכן הוא הופך מדלת להי כי הוא מביא חיים, כי ללא אדם הזה.
מתי הוא מביא חיים?
כאשר הוא לא דבר.
לא, כן, בסדר, אבל מתי זה קורה? מתי זה קורה?
שיש את החיבור.
מה זה חיבור? זיווג.
זיווג.
עם הבעל. מתי יש זיווג עם הבעל? לא בגלות. אין זיווג עם הקדוש ברוך הוא בגלות. רק במקום של המשכן. כי לא נאה ולא יאה למלך להזדווג עם אשתו בזמן של גלות. אלא בארמונו. לכן בזמן הגלות, איך היא נקראת? כל הזמן. דווה. היא כל הזמן במצב של נידה. הנה במגילת איכה, מה אנחנו אומרים? כל הזמן היא נידה. כשהיא חוזרת לארץ ישראל, היא כבר לא נידה. למה? מנעי קולך מבכי. למה? ושבו בנים לגבולם. מילים, אתם רק צריכים לזכור את מה שכתוב. ברגע שהילדים חוזרים לגבול, ושבו בנים לגבולם, אז מה קורה לרחל?
היא מפסיקה
לבכות. יפה מאוד, היא מפסיקה לבכות. מה עשו חיילי צהל ב-1968, כשהם נכנסו לירושלים? דרך מה, איפה הם נכנסו? לפני, 67. דרך קבר רחל. ויש צילומים שכל החיילים על הג'יפ מצדיעים לרחל אמנו ואומרים לה, מנעי קולך מבכי, תפסיקי לבכות, אנחנו חוזרים. נו, זה לא קידוש השם זה?
זה בצמרר.
הוא מפרש, דה הוד. זה מידת ההוד. דאי הוא ירך בילה. כלומר, כשלאימא חסר הירך, חסר לה הבן, חז ושלום. היא לא יכולה להפסיק לבכות. שההוד הוא הירך השמאלית שלה. דהתחזרת איהו דווה, שחזרה להיות דווה, בסוד דניאל, והודי נהפך עליי למשחית. כן? דניאל אומר, ההוד הפך להיות משחית. כלומר, אותיות הפוכות של הוד, דווה. כן? ערס דווי. באלף חמישה, מתי זה ההוד? איזה אלף? החמישי. מה קרה באלף החמישי?
בתי מקדש.
חורבן בתי המקדש. מזמן החורבן, עם ישראל יצא לגלות, ואז המדרגה החמישית, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, חמישית. כל היום, מה זה כל היום? כל האלף החמישי, דבר.
אז למעשה, אם אני מבין...
מי יתקן את זה? האלף השישי, שהוא יסוד. ומה זה האלף השישי? חזרה של עם ישראל לארצו וגאולה.
בעצם בחיבור.
הבנתם?
בחיבור להכין את המלכות.
בחזרה של הילד, כן, של ההולדה.
כן, אבל היסוד זה הוו.
נכון. כלומר, חזרת הזיבור.
כן.
יש לנו שתי בית המקדש הראשון, זה
שני.
זה ההוד הראשון, ואחרי כן זה הוד שני, ולעתיד למה זה יהיה ההוד השלישי?
לא.
בית המקדש זה הוד, לא?
לא.
למה לא?
לא, אנחנו לא מדברים על זה. אתה מדבר עכשיו על היופי. אתה מדבר עכשיו על היופי, על בית המקדש, על נויו של עולם.
שזה הוד.
אוקיי, בסגנון של מה שאתה אומר עכשיו, כן, אבל אנחנו לא עוסקים בזה עכשיו, לא במילה. אנחנו מדברים על האלף החמישי שהיה חורבן שם, בסדר?
אז במילה דבר בעוד שנקרא
אלף חמישי, ועוד את רוצה עכשיו לשחק עם האותיות, חמש, שש וארבע, חמש, שש ושש. בסדר,
נכון. כל השישי הוא הווה והחיבור, הוא היסוד להכנה השביעית, שתהיה את המלכות עצמה בה' ולא בדלת.
נכון. אז אנחנו חוזרים לה'. באלף החמישי, שהוא כנגד ההוד, שהיא ספירה חמישית מחסד ומטה, בו היה עיקר הגלות. זאת אומרת שכל מדרגה חמישית היא מסוכנת. אוקיי? מה כתוב על אדם הראשון? שעה חמישית, מה קרה? כשהאדם הראשון נברא. שעה ראשונה, הוצבר אפרו. שעה שנייה, נמתחו איבריו. שעה שלישית, וכו' וכו'. מה קרה בשעה חמישית?
שעה שישית קם על רגליו. שעה שישית קם על רגליו.
אז מה היה בחמישית לפני שהוא קם?
בשעה שישית. יפה.
נפתחו נקביו.
מה זה נפתחו נקביו?
כמו נולד.
זאת אומרת שלפני זה הוא היה סגור.
זה גם כלי.
אתה אומר שהגלות יצרה פתיחת נקבים?
לא.
חמישית.
נכון. מה זה אומר? שהיא אמורה ליצור את זה. ואם היא לא יוצרת את זה, אז הנקבים נסגרים.
אז גם השישי לא יכול להתקיים.
יפה. לכן צריך להיזהר מאוד מהשעה החמישית. שמה? שיקרה, מה יקרה בשעה החמישית? כל פעם שאתה מגיע לשעה החמישית של מעשה כלשהו, אתה צריך לפתוח את כל הנקבים. כלומר, להפוך את הנקבים לחלולים. בסדר? נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
מעניין, שרפת החמץ זה שעה חמישית.
בסדר? לכן צריך להיזהר מאוד. וזה הפירוש כל היום דבר, שהוא אלף החמישי, יומו של הקדוש ברוך הוא, אז השכינה היא דבר. הוא מפרש איך נפגע מהוד של המלכות. איך זה קרה? מה קרה? אתם רואים שזה מתאים בדיוק לזמנים שלנו, של ימי בין המצרים, שאוטוטו מתחילים. כן, אנחנו מתפללים שזה לא יהיה ככה השנה. כי יש לנו תיקונים גדולים השנה. גם י"ז בתמוז וגם תשעה באב חלים בשבת. זאת אומרת, אין אפילו שבוע שחל בו תשעה באב. אין כלום. כל מה שאתם רגילים לא לעשות זה ולא לעשות זה ולא לעשות זה, אצל הספרדים אין כלום השנה. פלא.
אז אולי צריך להקשיב למנגנון שמלמד משהו.
זה אומר שאנחנו בשנה מיוחדת, היו כבר שנים כאלה כמובן. כן, ראיתי כבר את חננאל אומר, אבל זה לא הפעם הראשונה. אז לפני שהוא יגיד אמרתי. אבל אני צריך לדעת לקרוא את הזמן בזמן. ומה זה אומר לי? שכל פעם שמופיע שנה כזאת, מה שולט באותה שנה? החסדים, האפשרות לצאת. אז זה פוטנציאלים. אז פעם שעברה פספסתי את היציאה. דיברתי בטלפון בזמן שהייתה יציאה מהאוטוסטרדה. עכשיו עשיתי עוד 20-30 קילומטר עד היציאה הבאה. סתם. נכון?
בסוף יגמר לי הדלק.
אז עכשיו אני צריך לצאת. עכשיו אני צריך לנצל את ההזדמנות הזאת.
אם לא תקבל שיחה.
נכון. אז לכן הוא מפרש איך נפגע מאות של המלכות בגין דפרח מיני ירך לפי שפרח מזהירנפין הירך הימנית שהיא הנצח כשפגם בו הסמך מן. לא. אמרנו שהמלאך פגע ביעקב איפה? בירך שמאל. אבל אנחנו מגלים שאיך הוא פגע בו בירך שמאל? על ידי הימין. כלומר הוא לא פגע, הוא לא נגע לו בעיטה ברגל שמאל, אלא הוא פגע בימין כדי שהשמאל יתבטל. זאת אומרת, במה הוא פגע בעצם? בנצח. מה זה הנצח? המשכיות. המשכיות זה הכוח. זה לא שהוא נתן לו בעיטה בירך שמאל, הוא עשה לו לא קיק בירך הימנית, שזה הנצח. כלומר, אם אתה רוצה לאבד חז ושלום את ההמשכיות הזאת של עם ישראל, במה צריך לפגוע בו? מי זה הנצח? נצח ישראל לא ישקר. מי זה הנצח הזה? על מי מדברים? מה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא נקרא נצח ישראל. איך אפשר לפגוע בקדוש ברוך הוא? בנצח הזה.
גם מי שברא...
יפה מאוד. ברגל הימנית שהיא עם ישראל. אז מה עושות אומות העולם מאז ומתמיד? במה הן פוגעות? ברגליים של מי? של הקדוש ברוך הוא. כלומר, לא מאפשרות לקדוש ברוך הוא לרדת לעולם. לכן עם ישראל מפריע בעולם הזה, כי הוא גוף זר. לכן כל פעם מאז שאנחנו קיימים, תמיד הכניסו אותנו לתנורים. תמיד. מאז ומתמיד. זה לא חדש, זה לא בשואה. כבר את אברהם אבינו הכניסו כבר לתנור באושוויץ. בסדר? למה? למה אנחנו מפריעים כל כך? למה לא רוצים אותנו? כי אנחנו בעצם סוג של בלתי אפשרי שמתאפשר. אנחנו הבלתי אפשרי בעולם הזה. זה בלתי אפשרי. ראיתם פעם אמא אחת שלנו, שרה, רבקה, רחל ולאה, שבאופן פשוט, בלי התערבות אלוהית, הביאה ילדים, נורמלי? אין. כל האימהות שלנו עקרות. אם אין התערבות אלוהית חוץ, כן, חוצנית, אין ישראל. כלומר, מה אנחנו? חוצנים. חייזרים. לא סובלים אותנו בעולם הזה, אנחנו גוף זר. יהודי בתוך קבוצה מפריע. אוטומטית. אל תחשוב שבגלל שאתה עכשיו הופך להיות נחמד ונעים עם האומה הזאת, אז היא תהיה איתך בסדר. לא, היא שונאת אותך במהות.
האם
אנחנו
גם
ישמעאל
ועשיו?
מה? גם ישמעאל. ישמעאל ועשיו זה מחותנים.
הם אמורים לקבל את החייזרים.
מי?
האומות.
למה הם אמורים לקבל?
גם ישמעאל את המדרגה הזאת.
בסדר, אבל מה זה אומר? שיש להם מדרגה משותפת בשורש, אבל בתוצאה לא.
למה הם באו מהאימהות?
הוא מדבר על עשיו. שהיא לאה. זאת הבטן. לאה. יעקב ועשיו. ירצו מלאה. מי? רבקה.
האימהות זה רק ליעקב.
למה רק ליעקב?
יש לנו ארבעה אימהות,
נו.
אין לנו שש.
נו. שרה הוציאה את ישמעאל.
לא, אמרת האימהות.
זה אגר שהוציאה את
אברהם.
הפילגשים, כן.
כן, אמרנו רחל ולאה וזלפה ו...
נכון, ובלהה.
כן,
ועשיו?
גם שרה נקראת אימה. יש לנו שרה, רבקה, רחל ולאה וזלפה ובלהה.
הם לא מוזכרות.
לא חשוב, אבל אנחנו יצאנו שבטים מזה.
ברור.
אז יש הרבה 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 אלמנטים בפנים שאנחנו הבלתי אפשרי המתאפשר. כלומר, אנחנו עובדת היכולת של הבלתי אפשרי להתהוות. במילים אחרות, יהודי, ישראל, לא יכול להגיד, זה בלתי אפשרי. אין דבר כזה. אין דבר כזה אצל ישראל. כי אנחנו העובדה שהבלתי אפשרי הוא אפשרי. אנחנו חיים את זה. אין דבר כזה בלתי אפשרי אצל עם ישראל. לכן אנחנו אף פעם, שום דבר לא יכול לשבור את האמונה ואת הוודאות ואת התקווה הזאת. זה מה שמשגע את האומות. וזה הופך להיות גם מבחינה פרטית, אינדיבידואלית. אין דבר כזה אני ככה, ואני לא יכול, שום דבר לא יכול לקרות יותר, זהו אני אבוד. אין דבר כזה, לא קיים. אתה יכול לשנות הכל. אתה עובדה שהבלתי אפשרי הוא אפשרי.
זה משפט
בעייתי.
מה?
הוא אמר לכל חיילי צה"ל.
משפט בעייתי.
יפה מאוד. עכשיו בואו נתקדם קצת, בואו נתקדם קצת רבותיי. כשהסמ"ם פגע בירך הימנית של יעקב, במה הוא פגע? בנבואה. והירך השבלית היא החזון. כלומר, במה הוא פגע? בנביאים ובחוזים. מה זה הנביאים והחוזים? שזה נצח ועוד? זה כל הגילוי, זה הרגליים של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אז עכשיו אנחנו חוזרים אחורנית. איזה תקופה זה? זה כבר אלף הרביעי ואלף החמישי. כלומר, יש לנו בעיה גם באלף הרביעי וגם באלף החמישי. מה זה האלף הרביעי באדם הראשון? בשעה הרביעית, מה קרה?
נקשרו לו איברים.
מה זה אומר? זאת אומרת שאם אנחנו לא מגלים את האחד, אי אפשר לגלות ולפתוח את החורים ואת כל מה שסתום. דעלי התמר שעליה נאמר, ותקע כף ירח יעקב. לא ויתקע, ותקע. מה זה אומר?
מעצמה.
כאילו לבד. איך יכול להיות? הרי הוא כתוב שהמלאך פגע בו, אז למה ותקע לבד? ואז נפגם גם ההוד שלה. כלומר, ברגע שנפגע הנצח, נפגע ההוד. למה? כי הנצח וההוד הולכים תמיד ביחד, הם קשורים.
אבל עובדה שלא.
בסדר? אז מה קרה? איך הדבר הזה ותקע כף ירך יעקב? מה קרה שם? איך אפשר לבטא את זה במילים שלנו של היום? מה עשה אותו מלאך, אותה אומה לעם ישראל? קירר לו את הרגליים. נכון? הקפיא לו את הרגליים. זה מה שעושה המלאך. עכשיו, מה קורה בזמן שהרגליים קפואות?
אתה לא יכול להתחלך, אתה לא יכול לזוז, אתה לא יכול
לא.
אין המשך,
יפה מאוד,
אי אפשר להביא ילדים.
להפך, יש לידה. ברגע שהאישה יולדת, הרגליים של הקפואות, כך אומרים לנו חכמים, למה? למה הרגליים של הקפואות?
כי יש הזרמה לאמצע.
כי הכל עלה חזרה לתוך הבטן. אז בחוץ שתי הרגליים הם קרות, כאילו מוות. אבל איפה כל האנרגיה עכשיו? ברחם. זאת אומרת שגם הקירור הזה, הוא בעצם האיץ את ההולדה של מלך המשיח.
אז אתה אומר, כל פעם שיש לנו ירידה, זה יש פה...
בוודאי, זה מנגנון פנימי.
זה תוצר של עוד מעט לידה.
יפה. אז בסוגריים, כי כשזון הם אחור באחור, כן? יבוא קו ימין שבו כנגד קו שמאל שלה, וכנראה בחוש הראייה, כן? כשהם אחד מול השני, אז הירך של הגבר הוא נוגע בירך השמאלית של האישה, נכון? לכן נאסר גיד הנשה בירך ימין ובירך שמאל. זאת אומרת שאנחנו אסור לנו לאכול את גיד הנשה, מאיזה רגל? משתי הרגליים, כי זה הימין שלו אבל זה השמאל שלה. זאת אומרת שהוא פגע אותו מלאך בתוך גיד הנשה. ומה זה גיד הנשה בזמן? מי זה גיד הנשה בזמן? איזה יום בשנה? תשעה באב. אתם לא זוכרים, תשעה באב זה גיד הנשה. איך מגיעים לזה? זה לימוד בפני עצמו. למדנו כבר שיעור של שנה שעברה על תשעה באב. למה אני זוכר ואתם לא? אני לימדתי, אז מה? זה כואב. כואב לי. טוב. זאת הנשייה, רבותיי. תשעה באב, אתם זוכרים מה זה תשעה? יסוד באב של אבא. תשעה באב, יסוד דאבא. כלומר, מי נפגע בתשעה באב? היסוד של הזכר, למה? כי אין לו נקבה, הוא לא יכול להתייחד. אז גם הוא וגם היא מנותקים אחד מהשני. זה הגלות הכי גדולה שיכולה להיות. אז מה צריך להוסיף? חיבור. מה זה האות של החיבור? וב. אז במקום תשעה באב תהיה תשועה באב. זאת התשועה באב. זה מה שצריך להתפלל. אתמול הייתי בנתניה.
תשועה,
גאולה, ישועה. הייתי בנתניה אתמול ושאלתי אותם, תגידו לי מה אתם זוכרים מכל התקופות האלה? רק דברים וזה וזה. אמרתי להם, אתם התרגלתם, והיו רבנים. התרגלתם. כבוד הרב, על מה דיברתם היום? על הלכות בין המצרים, נכון? אני לא מכיר אותו עכשיו. מתייחס אליו. אני אומר לו, על מה לימדתם את התלמידים שלכם? רק הלכות של אבל, נכון? לא נמאס לכם? אתם ממשיכים את התפיסה הגלותית? אז הוא אומר לי, כבודו לא התעס עליי, אני רק 3 חודשים בארץ. לא ידעתי בכלל, אבל לא חשוב. תפסיקו עם זה.
זה תירוץ.
תפסיקו.
זה תירוץ.
לוקח לו קצת זמן להתאקלם.
כן.
אם שבת נופלת בשבת.
כן, חל בשבת.
חל בשבת. הצעה נחה של תאיר. בשבילי סימן, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, מיכאל, תפסיק לבכות.
נכון.
לא צריך לצום, לא שום דבר, ואני גם לא מרגיש את זה. למה עוד לדחות את זה? זה לא להכניס את הראש באדמה.
נכון, נכון, אתה צודק. אבל מה? יש לנו כללים ביהדות, שאנחנו לא יכולים להמציא לעצמנו כל אחד מה שהוא רוצה לבד. אנחנו חייבים מערכת.
אבל אם לא שומרים את המערכת הזאת, זה נשארת ככה לנצח.
אז אתה צריך, אז אנחנו עכשיו לא משאירים את זה, אנחנו פועלים. אבל אני לא יכול לשנות את ההלכה מתוך קבוצה קטנה ולהגיד עכשיו, חבריי, אני מתיר לכם לאכול, אין דבר כזה, אי אפשר. אני יכול לפעול ולתת שיעורים ולחזק, אבל יש לנו חכמים, אי אפשר ללכת נגד. אני רק יכול להאיץ ולהפציר בהם.
זה קצת נוגד את הנחשוניות, זה נוגד את הישראליות.
לא.
כל מה שאתה מלמד אותנו, אין אי אפשר.
לא, אני אומר.
גם, אבל שנייה רגע.
אני לא נכנע לרעיון.
אבל אני מנסה לגעת בנקודה. ישראל עשה את המהלכים גם כשהוא היה במיעוט. גם ממצרים יצאנו במיעוט. גם פנחס עשה את המעשה בו היחיד מבין.
אבל. אבל
זה לא מחכים לכולם, למה אתה שיפול להם
אסון? אבל לא מורים, אבל לא מורים, אבל לא מורים כן.
לא מורים.
הלכה היא, אבל לא מורים כן. אתה יודע את הביטוי הזה? אסור לי להורות להפר את הסדר. אבל אני יכול ללמד לא להתרגל לזה. אתה תבין מה שאתה רוצה מזה. אבל השיא אסור לי להגיד לך, אתה צודק אל תצום. לא. אני רק יכול להגיד לך שזה לא יימשך הרבה זמן. ושאתה צודק, ושהמהלך הוא צודק, ושההתעוררות הזאת היא צודקת.
מה יש לרוץ כרגע?
אני אגיד לך שאני לא עצום.
מה יש לרוץ? בוא נסתכל בשנייה בימין ושמאל. מקדש עדיין אין לך.
איך יהיה לי?
רגע, רגע. שואלים על ההר לא חסר. בסדר? לא חסר. אז נראה לי שאפשר גם להשקיע קצת זמן ביום ראשון, במוצאי שבת בלילה, ולצום בתשעה באב.
אפשר, מה שאתה אומר יכול לקרות גם בשנה הבאה.
יש המון הלכות, המון הלכות, והמון המון עניין של פסיקות.
מה, יבוא חננאל עוד 20 שנה.
לא מתוך עניין של למעלה דלמטה, זאת אומרת מהרבנים שהיו מבחינת ה...
בסדר, אני שומע את זה, אני שומע את זה.
שזה הלחץ מישראל.
אני שומע את זה. אני, מה שאני יכול לעשות בקומה שלי, זה פשוט להעיר את האנשים, שהמצב הזה לא צריך להיות חולני, ולא צריך להשלים עם המצב הזה, אלא צריך לעשות דברים. עכשיו, אני לא יכול להורות נגד ממסד.
ברור שלא, אבל בסופו של דבר יש המון דברים, אנחנו כן צריכים לדעת שיש המון דברים ש... זה לא הרבנים שקידמו את הראיות,
זה בדיעבד, אלא...
כן,
זה
כן,
לא
כן,
לכתחילה.
אבל בסופו של דבר, בגלל הלחץ שנובע מהעם והדרישה של העם
תעשו לחץ.
להתקדם.
תעשו לחץ. תעשו לחץ.
זה מה שעושים.
אוקיי.
יש לי שאלה.
האור שעשה סדר שדיברנו מקודם, מאיפה הוא באור הזה? מאיזה עולם?
האור שעשה סדר זה אינסוף, זה תמיד אינסוף ברוך הוא. אינסוף ברוך הוא, וצריך לדעת מאיפה הוא בא. זה אינסוף שבא מהמקיף. כלומר, אור אינסוף מהמקיף שהצטמצם. למה אתה שואל את זה עכשיו?
כי כמו שאתה אמר פעם, כאילו מה שיכול לרפא את העולם הזה ויכול לתת לכיוון הנכון, זה האור.
זה אור אינסוף.
אז אני רוצה לדעת מאיפה האור הזה.
זה אור אינסוף. אור אינסוף. זאת אומרת שאתה צריך עכשיו להתייחס לאדם קדמון. אדם קדמון זה הלוחות הראשונים. ורוב האנשים עכשיו לומדים עדיין את הלוחות השניים. ואנחנו חייבים לחזור לאור של הלוחות הראשונים שנשברו.
יש לנו מושג?
בוודאי, זה הזוהר. זה הזוהר. ולכן צריך ללמוד עכשיו פנימיות התורה. זה התיקון של חזרה ללוחות הראשונים. אם לא, אז אתה מתרגל ללוחות השניים. לכן, אשתם מודע דמימינה כמה מתחלת למימינה. מזה נודע שמן החסד שבימין מתחילים למנות את הסדר של הספירות לפי סדר א' ו'. כי אות א' בחסד, אות ב' בגבורה, אות ג' בתפארת, אות ד' עד נצח, ד' בנצח, אות ה' בהוד, שהיא ספירה חמישית, ומסיק דבריו כי והוד היא הוא ירח של לימוד הילה, לעתיד לבוא ספירת ההוד שהיא ירח השמאלית, תשלים את המלכות מד' לה. זה העניין, אנחנו עכשיו צריכים להוסיף את האות ו' ולהכניס את האות ו' בתוך הרגל של ה' של הדל, בתוך הרגל, כן, אבל זה של ה' בסופו של דבר. ואמר, ודע יהיו ויתיהי ולמשה, זה העוד ניתן למשה. כן? כי משה זכה מבינה עד הוד. כך אומר הגאון מבינה. דהוקמול שלמדנו, בריה מאמנה, פרשת פנחס, ונתן הוד למשה שנאמר, ונתת מהודך עליו. למה ניתן ההוד למשה? מהו משה? הוא פנימיות של יעקב אבינו. כלומר, התוכן הפנימי, הנשמה, זה המשה של כל המהלך הזה. לכן הביא, אם נתת מהודך למשה, מההוד של הקדוש ברוך הוא, משה קיבל את המדרגה הזאת. ולכן משה הוא ההוד ו' שצריכה להשלים את האות ד'.
בגלל זה משה כל הזמן, מאז שהוא יורד מזה,
נכון.
הוא בסתר פנים.
נכון.
כי עוד לא יכולה להיות בגלות.
כשהוא הולך, כן. לא כשהוא מתגלה. כן.
כי עוד לא יכולה להיות, לראות הפנים.
כי יש מדרגה, יש סכנה בספירה הזאת. יש סכנה בספירת ההוד, יש סכנה בירחיים, יש סכנה של חוסר רצון להמשיך הלאה, ושל כאילו...
מרזים.
לנתק את הקומה התחתונה מהמציאות. לממש. יש איזה מין רצון לשבת בשקט ולא לעשות כלום ולא לשנות כלום ולא ללכת, לא להמשיך להתקדם. זאת הבעיה שלנו. כדי להתקדם צריך רגליים. ואם יש לך רגליים, יש לך אומץ. זה לא סתם שיש לך רגליים. רגליים שווה אומץ. ומי שאין לו אומץ, אז הוא משותק. ולכן צריך ללכת. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל הראשון בהיסטוריה, גם כשהוא הגיע לגיל 100. לך לך.
כשגענו למידת תורה, הגענו לצו שנוח לנו בעצם, ואז יש
להם... בדיוק. ולכן יש נטייה להישאר כמו ההודים בשמיים. לכן ההוד זה ספירה מסוכנת. הודו זה אנשים שהם כל הזמן בלויטציה, רק למעלה. תלך להודו, אנשים שאולי שהלכו, כן, זה הכל רוחניות למעלה. ולצערנו, גם אצלנו זה הגיע. כמו שמעתי תוכנית על איזה זוג שבאו מחוץ לארץ, אנשים מאוד מאוד גדולים במוזיקה והכל, ופרופסורים לכל מיני לא יודע מה. והבן אדם, מה שהוא מוצא להוציא מהפה שלו, זה שהוא למד מהרב שלו שהעיקר זה הרוחניות. אין מה לעשות בחומר פה בארץ ישראל. בשביל מה באת? כלומר, עוד פעם גדעו ממך את הרגליים. אז מה אתה עושה? אז האישה המסכנה, המראיינת, היא לא מישהו, מה, אומרת לו, אבל איך אתה חי? מה, אתה צריך לאכול, לא? אז הוא מתבלבל, כבר לא יודע מה לנו. כן. קומבינו. טוב, יש לכם שאלות? או שאנחנו עוברים לתיקון הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מן העולם ועד העולם, כן.
כשדיברנו על העניין של הירך ימין וירך שמאל, שהמלאך פגע בירך ימין.
וזה פגע בשמאלית.
אז בעצם בגלל זה, יעקב מבקש ממנו את הברכה והוא מקבל את הישר אל, כי זה המקום שנפגע, המקום של הישר אל שישירות, זה יורד, ואנחנו ההמשכיות של הקדוש ברוך הוא של האל. לכן הוא מקבל בחזרה את מה שהמלאך ניסה לפגוע בו.
במילים אחרות, מה זה ישראל? בלי להסתבך. זה הרגליים.
כן, אבל...
זהו. זה הרגליים. ישראל זה הרגליים. יעקב, מה זה?
גוף.
הגוף. יעקב זה פה, זה בתפארת. איפה זה ישראל? הרגליים. זהו. בסדר? כלומר, מי יותר גבוה?
ישראל.
הרגליים. ולא החלק העליון. זה הפוך ממה שאתה חושב. לכן כשיורדים, מה עושים בעצם? עולים. לכן, מה זה עלייה לארץ ישראל? זה ירידה. לחומר. ומה זה ירידה? עלייה לשמיים.
עלייה לרגל.
כן. זה בדיוק מה שאני אומר. מה את אומרת עלייה לרגל?
עלייה לראש.
מה זה עלייה לרגל? זה הפוך, את שם שמה לב שאת אומרת שני דברים הפוכים? אז מתי עולים? כשיורדים לרגליים. זה נקרא עלייה. בסדר? וכשאתה חוזר לחול, איך קוראים לזה? ירידה. אבל מה זה הירידה הזאת? חזרה לשמיים. כלומר, איפה היהודים בחול? בשמיים. איפה היהודים בארץ ישראל? ברגליים. בסדר? טוב, תיקון למדלת. פתח רבי שמעון ואמר בראשית, אתה בא רבי שמעון לדרוש באות ב' של בראשית, כי בסדר האלף ב' יש אותיות שהן מצד הזכר, ויש אותיות שהן מצד הנקבה. מה?
מה קרה
למהלכים
של יעקב, כשהוא יצא? הם עלו, הם
איפה? מתי שהוא יוצא.
כן.
נכון. אז מה זה עולים? עוזבים אותו, חוזרים לארץ ישראל. זה לא שהם עולים. הם מיוחסים לארץ ישראל. כלומר, לחלק התחתון, לגילוי. אז הם עוזבים אותו. זה נקרא עולים. ובאים מלאכים אחרים. אתם צריכים להרגיש את זה, תכלס, במטוס. מתי מחליפים לכם מלאכים? אוקיי? כשאתם מתקרבים ומתחילים לשמוע את וזה, תעדכו חגורות עוד מעט נוחתים, כן, אז כמה דקות לפני זה, המלאכים של ארץ ישראל כבר מלווים.
אבל אם אתה עושה לי לוחים.
כן, אל תדאג, יש הרבה דברים, יש הילוחים. כי בסדר א' ב' יש אותיות של מצד הזכר ואותיות מצד הנקבה. למשל, א' זכר, ב' נקבה, ג' זכר, ד' נקבה, וכו'. ככה זה עובד. ככה זה עובד. כלומר, הנה אינפורמציה חדשה וחשובה מאוד, שלפי האותיות שאתה בעצם מורכב מהן, או מפתח איזשהו רעיון, אתה צריך לדעת מאיפה יש.
אז כל הפרד.
כן. לאט לאט. כל הזוגות הם נקבות. בסדר? ואמר...
היי זכר ובב נקבות.
כן, אז תראה מה זה, איך זה, עכשיו אנחנו מבינים דברים לאט לאט. ועיין באריכות, וזוהר חדש, שיר השירים. יפה. אתם רואים שכל שיעור מביא איתו עוד מדרגות ועוד מדרגות. זה כבר לא שיעור א'.
תהיה גמיש, תהיה גמיש.
בסדר? הפכנו לכם פה את כל השמות.
כן.
נכון?
זכר הוא נקבה, נקבה.
אז בגלל זה כשאתה שואל שאלה למקובל ואתה אומר לו נכון שזירנטין זה יו"ד כו"ד כו"ד, אז הוא מסתכל עליך וצוחק, מחייך, אתה רוצה מאיפה הוא יתחיל לענות לך?
נכון. יפה.
אז הוא אומר לך בסדר, טוב, נו תמשיך, תגיד מה שאתה רוצה להגיד. אז ב' נוקבה בפתיחה לקבלה להו דגמיל חסד עימה, אות ב' היא בחינת הנקבה, דהיינו המלכות, שהיא פתוחה כלפי אות ג' שיסוד החסד הגומל חסד עימה. אז רגע, רגע, אני לא מבין, מי גומל למי? האלף גומלת לבית?
מלפני,
או... יפה. זאת אומרת שהנקבה מקבלת גם מהאות שלפניה וגם מהאות שמאחוריה. שבעקבותיה. אוקיי? כן, עשינו כבר, למדנו עד הסוף את הספר רש מילים של הרב קוק, מי שהיה בסבב הזה, כן, בשיעור לילה הזה, ואתם זוכרים את זה.
מסך שפתוח.
נכון, אז המסך של ה-ב' לאן הוא פתוח? לג' אז הגימל בעצם גומל עם הבית, רטרואקטיבית, כאילו כבר עבר והוא גומל את החסד. צריך להבין. הוא מפרש, ולמען למי היא פתוחה לקבל? ואמר לי, מינה לחסד שבימים. דעת יוד על רשא כגב נדה. אז גימל, כי יש אות יוד על ראש האות גימל. איך כותבים גימל? ככה. יש אות יוד קודם כל. יש לה רגל, ואחרי זה יש לה פה צ'ופצ'יק, אוקיי? אז האות יוד הזאת, מה היא? זה האות יוד שהיא על ראש ג' באופן זה, ג' רומזת על המוכין של אבא שהם החסדים שעל ראש זעיר אנפין. שזעיר אנפין הוא סוד אות וו, הנה האות וו, כתבתי וו, אז כל זה זעיר אנפין, אבל מה זה היוד הזאת? זה החוכמה, זה אבא, שהוא על הבן שלו, שזה אירנפין. ואלו האורות נמשכים ליסוד דזה אירנפין, ומהם נותן היסוד דזה אירנפין לנוקבי הערת החסדים. ובגינדה בשביל זה אמרו חזל בבבא בתרא, הרוצה להפקים ידרים. מי שרוצה לקבל חוכמה ילך לצד ימין, דרום. פירוש הרוצה להחכים בתורה, יכוון בתפילתו להמשיך מוכין דאבא שהם בצד ימין שבדרום, כי שם הוא מקור התורה. כלומר, אתה עכשיו מתפלל, אתה צריך לכוון בתפילה שלך לימין. כי בימין זה הדרום והדרום זה החוכמה. ומי שרוצה לקבל חוכמה אחרי זה בלימוד, עכשיו הוא בתפילה, אז הוא בעצם צריך לכוון את זה. אם לא, אז הוא טועה. איך זה אומר, איך זה נאמר בלשון חז"ל? איך זה נאמר בלשון חז"ל, כל מה שאמרתי לכם עכשיו בחוסר סדר? מונע עצמו מדברי תורה, גם תפילתו תועבה. אוקיי? מונע עצמו מדברי תורה, גם תפילתו תועבה. מה זה אומר?
אחד שרק מתפלל.
לא, זה אחד שלא יודע להתפלל. כי כשהוא מתפלל, הוא לא יודע לכוון להיות תלמיד חכם מהחוכמה. אז גם התפילה שלו זה מראה כמה היא, הוא טועה בה, לא טועה בה לכלוך. הוא הולך לאיבוד בתפילתו, הוא לא יודע על מה הוא מתפלל בכלל, הוא סתם אומר מילים. להבין את המאמר הבא, בעזרת השם נקדים מה שמבואר בעץ חיים. כי מקו בית אותיות התורה נעשו הכלים של 10 ספירות דאצילות. אבל אמרנו מקודם... שאין אותיות. אז מאיזה עניין אתה אומר לי, קו בית אותיות התורה נעשו כלים של 10 ספירות דאצילות? אז תחליט, או שהאותיות באו אחרי, בעולם הבריאה, או שבכלל הכלים של הצילות הם באו מאותיות, אז מה, יש אותיות יותר גבוהות? ויש ספירה שיש לה אות אחת, ויש ספירה שיש לה שתי אותיות. ושורש העניין מבואר בזוהר פרשת אחרי. ותיקן הקדוש ברוך הוא את צורות האותיות, שכל אות מחזרת פניה מן האות שלפניה. ואינם פנים בפנים. כלומר, אתם רואים שהאותיות כולן הולכות?
גב, פנים אל גב.
פנים של האחורית לגב של מי שבאחריה. כאילו אנחנו הולכים אחד אחרי השני. אני אף פעם לא רואה את הפנים של הגימל. אם לא, הייתי צריך לכתוב ככה גימל. נכון? ואז הבטא היית אומרת לה, שלום, מה שלומך? נפגשות. אין דבר כזה. למה?
למה? כי זה בג.
זה מזכיר את האצבעות, חוץ מהבוהן. בסדר? כל אות אי אפשר לשים אחד מול השני פה.
לא תהיה לה השפעה אחרי כן לאות השנייה.
להפך. אם היא הייתה פנים בפנים, הייתה השפעה?
אז תהיה אחור כל הזמן.
נו, אז זה מה שקורה. הם אחור כל הזמן. זה מה שאנחנו אומרים.
אבל ללא אחור היא לא...
להפך. פה זה כל ספירה רואית רק את העורף של מי שבא לפניה.
זה אומר שיש מצב שלעתיד לבוא נשנה את האלף בית ונגיע למצב של...
לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט. יש עוד אחת לפחות שאמורה לשנות את הפנים שלה. מהצד השני.
למד?
לא.
המצב של
הלוחות
הראשונים?
לא. עוד אחת. לא. יש לי, נשאר לכם עוד כמה.
20.
19.
לא,
לא. תוריד.
בתורה יש אותיות.
אה?
תף, תף, חייבת, תף. תוריד. אם היא מתחילה, כולם משתנים.
תוריד, תורידו.
שין.
תורידו. 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 נשאר לכם לא הרבה. צדיק. הצדיק היום היא כזאת. והיוד לעתיד לבוא היא תהפוך.
מי תהפך? היוד?
זה יהיה כמו
א'. בסדר?
אבל למה דווקא צדיק?
לאט לאט. עד עכשיו לא ידע, אתה בכלל שזה צדיק. עכשיו אתה רוצה הכל כבר. לאט לאט. לאט לאט.
זאת אומרת שבעצם היא תהיה לשני הכיוונים.
טוב.
דומה לעין. שהצדיק תהיה לשני הכיוונים?
כן. כן, הצדיק תהיה לשני הכיוונים. נראה עוד מעט. זה הצדיק. צדיק. הלוואי שנהיה צדיקים כאלה, שנראה לשני הכיוונים האלה. אבל זה מדרגה בפני עצמה, לאט לאט.
אז בעצם לא יתבייר בימין ושמאל.
טוב, ותיקן הקדוש ברוך הוא צורת האותיות, שכל אות מחזרת פניה מן האות שלפניה, ואינם פנים בפנים הרומזים על ייחודי הספירות. כי אז היה חשש שהחיצונים שהם סוד העריות ינקו משפע החסרים על ייחוד הספירות הקדושות. כלומר, מה קורה כששתי ספירות נמצאות פנים בפנים, שתי מדרגות?
זיווג.
אבל מה קורה בזמן זיווג? יש חשש שהחיצוניים יבואו וינקו. למה? כי מה קורה בזמן זיווג?
שפע.
שפע בוודאי. יפה. שני הגבים שלהם, הגבות שלהם, הגבים שלהם, חשופים. אז מה צריך בזמן זיווג?
שמירה.
שמירה. לכן צריך אפילו כשאתה מתייחד עם אשתך.
לקרוא לחבר'ה שישמעו?
יפה מאוד. אתה צריך לכוונות, לדעת שבזמן זיווג יש חשש. כי הכל חשוף. אתם ראיתם פעם שני לוחמים? הם גב אל גב. כדי לראות את כל הסכנות מהצדדים. אתה לא יכול להיות פנים בפנים וכולם יורקים עליכם על הגב. אז זה צריך שמירה. אז כל פעם שיש זיווג צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שמירה. זה חשוב מאוד.
יש הכנות.
אם לא, הזיווג, אז הוא הולך לכיוונים לא נכונים. כי אז היה חשש שהחיצונים ינקו. וזה שאמר, כיוון שעוד ג' צריך להשפיע על האות ב', אז איך העוד ג' להשפיע על האות ב'? הרי היא לא הפוכה. כן.
גב אל גב, זה לפני התיקון.
נכון.
פנים אל פנים.
אחרי התיקון. לכן מה קורה אחרי התיקון?
דווקא
זה נצחות הראשונה. יפה, בדיוק.
אז מה אני מתנסר?
להפך, כשאתה מתנסר אתה מתחיל להיות בסכנה. כלומר, כשהיית גב אל גב היית בעצם בשמירה. מה זה גב אל גב?
סגולה.
מתי הבעיה? לא בסגולה, בבחירה. גב אל גב זה סגולה, זה נתון, אתה לא עשית כלום. זה המצב ההתחלתי. לא שם מתחילה הסכנה, הסכנה מתחילה כשאתה רוצה לצאת עכשיו לפועל ולהתחיל לעשות עבודה. אז מה אתה הופך את הסגולה? אתה צריך להוציא ממנה על ידי בחירה. ברגע שאתה בוחר אתה נהיה פנים בפנים. אז פה אתה צריך שמירה, לבקש שמירות. זה נקרא תפילת הדרך. בסדר? כשאתה בבית אתה כמו אחור באחור. כשאתה בדרך אתה פנים בפנים. אתה מתחיל לפעול. ולכן אתה צריך שמירה. אם כן, הבית שלך זה הסגולה. היציאות שלך זה הבחירה. כן, יש עוד שאלה? טוב.
היציאה מהמקום הנכון והזמן הנכון. זה התקדמות לבחירה.
זה התקדמות לבחירה של גילוי מדרגה נוספת מהסגולה הבסיסית. יש לך סל למעלה. תיק. ויש בו את כל הסגולות. ויש לך עולם למטה שיש לך את כל הבחירות. כל פעם שאתה עושה פעולה, אתה מוריד חלק מהסגולה ובוחר בו. ברגע שתרוקן את כל התיק הגדול הזה, אתה תהיה שלם למטה. קוראים לתיק הזה גוף.
זה גם נשמות.
זה אותו דבר, כמו בנשמות. עד שתכלנה כל הנשמות מן הגוף.
זה גוף של נשמות.
מה? לא, זה נקרא תיק גדול, שנקרא גוף. הוא מכיל את הכל.
אתה לא מוריד, רק מחבר. אתה לא מוריד.
אתה מגלה. אתה מגלה, אתה לא מרוקן. זה נקרא לגלות. נכון. אם כן, המה היא ג' אחור לבית? אז למה עוד ג' אחוריה לעוד בית? הלא, היה צריך להיות שהעוד ג' תהיה פנים בפנים, כמו שציירתי פה, עם העוד בית. כי דרך המשפיע להשפיע פנים בפנים. משיב אלא רזה דמילה, אלא סוד הדבר הוא מה שכתוב, ואיש אשר ייקח את אחותו, דהיינו שזעירן פין ייקח את המלכות שהיא אחותו, בת אביו או בת אמו, לא חשוב מאיפה, כלומר או מהחוכמה או מהבינה, שהיא בת אביו מצד שאבא יסד ברטה, וגם בת אמו כי היא נתקנת על ידי האמא שלה, רוצה לומר, אם זון יתחברו פנים בפנים תמיד, הזיווג שלהם הרי הוא לא תמיד, נכון? הוא רק לפרקים. אבל אם הוא היה תמיד, ירגישו הקליפות ויסתכלו בשעת הייחוד, וינקו מהשפע של ייחוד זון. וראה את ערוותה, שזה רנפי נראה את יניקת החיצונים, זה נקרא לראות את ערוותה, הנקראים ערווה במלכות, והיא תראה את ערוותו, והמלכות תראה את יניקת החיצונים הנקראים ערווה שבזעיר אנפין, חסד. פירוש עניין זהו חרפה וקלון שהחיצונים יונקים מזון. אז מתי זה יכול לקרות?
רק
שיש שמירה. איפה יש שמירה? רק בארץ ישראל. ולכן אסור שהייחוד הזה יעשה בחול, כי אם היה ייחוד כזה בחול, מה זה קורה? כל השפע לאן הוא הולך? לאומות שהיהודים נמצאים שם. אתם מבינים למה יש שפע בכל מיני מדינות? בגלל היהודים שנמצאים שם. לכן הזוהר קורא לזה זרע לבטלה. שבמקום לתת את הכוח שלו, במקום לשלם מיסים למדינה שלו, הוא משלם מיסים למדינה זרה. לכן בית חזרה תנפוי מאלף, אז לכן העוד בית חוזרת פניה מאות אלף, כלומר נותנת לגב. ג' חזרה תנפוי מבית, העוד ג' מהפכת, מחזרת, חוזרת פניה מהעוד בית. ד' חוזרת תנפוי מג' הד' גם כן נותנת גב לג' היי חזרת אנפוי מדלת, האות היי חוזרת פניה מהאות דלת, כולם לא רוצות להסתכל אחת על השנייה. וכן כל האותיות חזרין אנפין. דה מן דה. כל האותיות חוזרות פניהן זו מזו. ולאו אינון אנפין באנפין ואינן מופיעות פנים בפנים. מחשש של יניקת הקליפות. רזה דמילה, סוד הדבר, נרמז במה שכתוב, וראית את אחוריי וגומר. הנה מה שהקדוש ברוך אומר למשה. וראית את אחוריי, ופניי לא יראו, למה? כי זה מצב גלותי. מצב גלותי? מאפר. והרומז שכל אות רואה רק את אחורי האות שאחריה. בסדר? אז יש בזה תיקון מכוון, שכל אחד יראה רק את הצד האחורי של המדרגה. ואתה מפרש, ועמי חזרין אנפין דה מן דה, ולמה האותיות חוזרות פניהם זו מזו, ואמר בגין עריין דעינון לקבליו בשביל העריות שהם החיצוניים, החצופים, העומדים כנגדם, ומוכנים להינק מייחודי הספירות שהם האותיות. מתי זה קרה בפעם הראשונה בהיסטוריה הדבר הזה? שלא נזהרו בזה ואז הייתה יניקה. יפה מאוד, אדם וחווה. מה אומרים לנו חכמים על הנחש? שהוא התקנה, ראה אותם בזמן ייחוד. ולכן הוא התחיל לקנה. ומשם הייתה יניקה הראשונה חס ושלום בהיסטוריה. לפני כניסת השבת. אם הדבר הזה היה נעשה בשבת, הייתה שמירה. לכן בשבת יש מצווה של זיווג. ולכן תלמידי חכמים, מתי הם מזדווגים? רק בשבתות. רק. אנשים פשוטים, כן, מתייחדים מתי שבלי.
יש רק שניים בארץ ישראל. רק שניים בחודש.
כן, אז צריך להיזהר גם כן, לא להיות חסיד שוטה.
שניים בחודש בלילה.
חוץ מליל תבילה שהוא לא תמיד בערב שבת. יכול להיות ביום חמישי, אז מה, אתה לא תקיים מצוות חס ושלום עונה? אז יש
לא,
גברים לא ונשים שמענישים אחד את השני.
מענישים?
כן. ב, 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 בשקרים. או שהאישה טוענת שזה לא הזמן של המקווה, היא כל הזמן טוענת שהיא נידה. או שהגבר, כשהיא הולכת באמת למקווה, הוא לא רוצה להתחבר אליה. זה דברים אסורים, מאוד חמורים בתורה. מאוד חמור הדבר הזה. לא לשחק עם הדברים האלה. זה רק לטובת המשפחות, לא לשחק עם הדברים האלה. דהיינו, א' לקיבלי ארור דאי הוא ערווה. אות א' יש כנגדה קליפה הנקראת ארור, שהוא סוד ערווה. ועלי יתמר ועלי הנאמר, ארור שוכב עם אחותו. כן, מקולל, מי ששוכב עם אחותו. הוא מפרש דאילן עריין הם החיצונים כל חד שכיב עם אימה. כלומר, אצל החיצונים אין שום סדרים. כל אחד שוכב עם מי שהוא רוצה, ועם מי שבא לו, יכול להיות הבן עם האמא שלו וכו'. ועם אחותו, ועם הבת שלו וכו'. חז ושלום. כל זה נקרא עריות. יש 15 כאלה בכל התורה, וזה בעצם ההפרת הסדר הקוסמי של הקדוש ברוך הוא בעולם. וזה הרס, זה חורבן, ותראו איך העולם היום מכל השטויות האלה, מכל הדברים האלה. כי זה חסד.
אז זה לא מסתדר.
נכון, זה חסד בלי גבולות. זה מה שאמרתי, חסד קיים, אבל בלי גבולות זה הרס. חסד בלי גבולות זה מבול, זה הרס, זה חורבן. בוודאי, זה נקרא חורבן.
גם אמרת שזה...
בשורש זה אידיאלי, כלומר במקור הנשמה הכי קרובה נקראת אחות, זה נקרא נשמות החיות.
הכל נשאר במשפחה.
הכל נשאר במשפחה, אבל בירידה לעולם הזה, בגלל שהעולם הזה הוא בעטיפות חיצוניות, אז בעולם הזה זה כבר איסור. כלומר, המדרגה התעפתה, התרחקה מהשורש שלה. אז היא ירדה לעולם הזה.
התחלנו ככה.
התחלנו ככה, נכון. ככה העולם התחיל. כולם מלכו עם האחיות שלהם. נכון.
גם יוצאים מזה מוטציה. לא מהאדם הראשון.
גם יוצאים מזה
מוטציה. אבא ואמא, לא מהם. זה לא קשור אליהם.
למה? זה דור המבול.
מה זה?
אבל אבא ואמא היה את התחלה שם.
מוטציות.
מה הגנות?
אין מה.
זה לא י' כ' ו' כ'. זה אבא והה'. אבא והה' זה הזכר והנקבה. מה הגנות שלהם? היו"ד והה', המוחים. צריך לקבל מוחין כשיש ייחוד. ואם רטה, אלו העריות שהם החיצוניים, כל אחד שוכב עם אמו ועם אחותו ועם ביתו, כי אין להם איסורי עריות. וחזרין אנפין לגבי, וחוזרים פניהם עליהם לשכב עמהם, דלת לא נבושת פנים, כי אין להם בושת פנים, כי כולם חצופים. אבל התוון קדישין, אבל האותיות של לשון הקודש, של הקדושה, כן? לכן אתם יכולים לראות גם באותיות בלועזית שהאותיות הולכות לכל הכיוונים. אחת עם החברה שלה, אחד איזה פנים בפנים, הכל הפוך. בעברית אין דבר כזה, זה לשון הקודש. מי שלא מבין את הסודות האלה, הוא לא רואה.
אבל היו אותיות במעמד הרציני כאלה, כמו שאנחנו מדברים עליהם?
כן, כן, בוודאי, בוודאי. מסכת חגיגה, לך תבדוק שם. שהם הספירות הקדושות, שכל אחת יש לה אותיות ידועות, כן, כאן נזכר, חזרין אנפיו בבושת ובענבה, כלומר אותיות לשון הקודש, כולן האותיות האלה נמצאות בענבה. לכן להסתכל באותיות זה יותר חשוב מאשר סתם ללמוד. האותיות מחכימות, כי הן נותנות לעם ישראל שמסתכלים באותיות האלה קודש. יש אפילו שאלות, האם מותר להיכנס עם עיתון לשירותים? גם אם הוא לא כתוב בעניין של קדושה, או שהוא עוסק בכל מיני דברים אחרים. בגלל האותיות. לא, טלפון זה לא אותו דבר. טלפון זה וירטואלי. אפשר למחוק אפילו שם הוויה י' כ' ו' במחשב. אין שום בעיה.
כל השמפויים על סבון.
נכון. יש שאלות כאלה.
גם דיבור.
כן, דיבור בכלל. בכלל אסור לפתוח. אסור לפתוח את הפה בשירותים.
זה אסור, לא?
כן, אסור.
אסור העיתונים.
העיתונים, אז יש, יש, יש...
זה הפרדים מדברים באידיש.
כן.
עד בית המקדש.
כי כל העולם בשבילם זה שירותים.
עד שיהיה בית המקדש לא מדברים בעברית. רק בתפילה ו...
כן, כן. אז חוזרים פניהם שיהיו פנים בפנים, כן, בשעת ייחודם בבושת בענבה. למשל, שבוע שאלו אותי האם אלת... זה חלק מארץ ישראל. שאלו, שאלות הלכתיות. אז זה לא ברור לכולם. לפי שיטת חב"ד, לא. חב"ד אומרת שאין מלכות בישראל ואין שום כיבוש ואין שום דבר עד שיבוא מלך המשיח. לכן אילת היא מחוץ לתחום ארץ ישראל. אז הם עושים יומיים שם, אם הם בפסח, הם כאילו יומיים, יום טוב או משהו כזה.
גם ירושלים אז זה לא ארץ ישראל.
נכון. נכון, אנחנו סוברים אחרת לחלוטין, לפי השיטה שלנו.
חומות רק, או גם זה לא.
אילת היא חלק מארץ ישראל, קודם כל בתנ"ך היא מופיעה, וחוץ מזה גם בכיבוש. כל מקום שעם ישראל כובש, הוא הופך להיות חלק מהמלכות.
אנחנו לא הסתדרנו עם מה שכבשנו.
לא כבשנו כלום.
לא, הלכות שמיטה, שאנשים כל מיני...
אז זה מה שאני אומר, אצלנו זה לא... זה לא נכון, אצלנו, אנחנו, השיטה שלנו... אנחנו דוגלים באילת כארץ ישראל לכל דבר. נקודה. אוקיי? אבל יש שאלות.
אנחנו דוגלים בכפר אדומים שזה כפר ענתה.
נכון.
זה מה אנחנו דוגלים.
בסדר, זה אצל אנשים שלא מבינים.
כפר אדומים זה כפר ענתה.
אז כי כן צריך להיות עניין הייחוד. אז הייחוד צריך להיות ממש בשמירה ובזמנים מיוחדים שאפשר לדעת את זה. פירוש פשט הפסוק המובא לכמן, העירייה תעור קשתך. פירוש נגלה נגלית גבורתך. כן, אז הקשת זה היסוד, היסוד נקרא קשת, וצריך להיזהר בכל הדברים האלה. אנחנו נסיים מהר, ובגינה מתמר ובשביל אחיזת ועיניקת החיצונים נאמר, העירייה תעור, פירוש תעור, הוא מלשון גילוי, רוצה לומר שהחיצונים נקראים רע, רוצים לגלות ולינק משפע הייחוד של חוכמה ובינה שהם יודקה. ואז יהיה עירייה, דהיינו אותיות רע יודקה, וכן מה שנאמר, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. פירושו, בסוד מה שאומר הגרה, עיוור דהו ער וו. כלומר, מה זה ער וו? העיוור, ער, ערווה, אותיות ער וו. רוצה לומר שהחיצונים רוצים לקרב את הרע לאות וו. כי מה זה האות וו? זה החיבור, זה היסוד, זה התפארת של התפארת, ולינק ממנו. אז צריך להיזהר בעצם מהמדרגה הזאת של היסוד. אנחנו באלף השישי, אלף של היסוד. אז מה רוצה הקליפה היום? לינוק עוד יותר, כי זה הכוח האחרון שלה, לפני שנכנסים לשבת, כי בשבת יש שמירה. אז ביום שישי, מתי היה החורבן הראשון בהיסטוריה? ביום השישי. אדם וחווה, מתי חטאו בעץ הדעת? ביום שישי. אז עכשיו זה זמן מאוד 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 מורכב, שאם אנחנו לא משלימים את הייחוד בצורה של טהרה, אז חד ושלום יש יניקה גדולה. לכן חשוב מאוד לחזור לארץ ישראל באלף הזה. כי ארץ ישראל זה כמו השבת מבחינת מקום. וכאן הזיווג יכול להיעשות פנים בפנים. בלי חשש, כי יש שמירה בארץ ישראל, מסביב לארץ ישראל יש וילון מתוח ששומר על כל הארץ הזאת. ומי שנמצא בחוץ, חד ושלום, אז יש לו בעיה. כי הוא נמצא במקום של גילוי עריות. ורזה דמילה וסוד הדבר נרמז גם במה שכתוב, ערום ראה, ראה ונסתר. פירוש החכם שהוא החוכמה העליונה, ראה. את מה הוא ראה? ראה. שהוא אותיות רע-ה. הוא ראה את הערווה של ה-ה, שהם החיצונים הרוצים לקרב את הרע לאות ה של המלכות ולינק ממנה. כלומר, החיצונים רוצים לקחת מהמקום שהכי קל לקחת. מאיפה הכי קל לקחת? מהאישה. כי הרגליים של האישה יורדות כלפי מטה. רגליה יורדות מוות. האישה יש לה כל מיני תופעות שהיא יכולה לתת אוכל לחיצונים. למשל, כשהיא בזמן נידה, לכן צריכה להיזהר מאוד לא לעשות הכל כל הזמן. לכן ונסתר, שעשה הקדוש ברוך הוא, כן? את האותיות באופן שיהיו נסתרים זה מזה, זו מזו, ולא יהיו פנים בפנים בייחוד תדירי, כדי שלא, כן, ינקו החיצונים משפע הייחוד, הרי שהחיצונים רוצים להינק משפע של כל דלת הספירות, חוג ותפארת, חסדים גבורות ותפארת, ומלכות, שהם סוד דלת אותיות יוד כבבק, שם הוויה. חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. ולוותר, דמתפשטים מיניו, ואחר הגאולה, שמתפשטות כל הספירות הקדושות מכוחות החיצונים, אז מתייחדים כולהו, אז מתייחדות תמיד כל הפרצופים, ולא יתבושה שהוא... ואז בגאולה השלמה לא תהיה כבר בושה של ייחוד. כי אין ביניהם דבר ערווה שהם הקליפות. כבר לא תהיינה קליפות, ואין חשש של הסתכלות ויניקה, כבר לא יהיה כוח כזה בחוץ, לכן מתייחדים אבא עם אמא, שם אותיות יודקה, אח עם אחותו, כן? כלומר, המצוות בטלות לעתיד לבוא. אח עם אחותו, שם זון, שהן אותיות ווקה, הרי שאז יהיה ייחוד בין דלת אותיות השם יודקה ווקה, אבל כען, אבל אתה, בגלות, דערווה ביניו, שהערווה שהם הקליפות הרוצות לאחוז בייחוד הקדוש נמצאות ביניהן, לכן, אית פירודה באתוון דעינון הוויה. יש פירוד בין האותיות של השם י' כ' ו' שהם רומזות על כל פרצופי הצילות. הדאוד הכתיב, זה מה שכתוב, כי המוות שהם הקליפות הגורמות את המוות, יפריד ביני וביניך. בין ספירה לחברתה. סיימנו את תיקון למד דלת גם כן.
יכול להיות שייחוד בין...
יש עוד קטע?
ובתר דמתפשטן.
איפה זה?
פשטין.
תתן לי את הזה, בוא נראה את זה. לבתר דית אבידת... כן. לבטר דין עבידת עריות מנהיו, אבל לעתיד לבוא, שהתבטלו הקליפות מהספירות, אז יהיה י' כבב כאחד ושמו אחד, ומפרש ורזה דאחד, דהיינו אח של דלת. אח שהוא בעצם 8 ועוד 1, א' ח', זה 9, זה 9 ספירות של זיירנטין, והדלת האחרונה שהיא המלכות, שעומדת כנגד דלת ספירות תני, שיהיו תמיד בייחוד אחד, ואמר ערווה דתרוויו אחר, הערווה של זון הוא אחר. כלומר, אלוהים אחרים, דבר אחר, אחוריים, כל מה שנקרא אחר. כי בזמנה זה הסתלק קוצה מן דלת, מן אחד, שחז ושלום מורידים את הקוץ של הדלת פה.
נהיה רש.
אז נהיה, במקום שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, זה הופך להיות חז ושלום אחר. שנסתלק הקוץ של הדלת של אחד, שהקוץ הוא יוד, שהיא היסוד במלכות. ואז הוא נפגם בפגם היסוד, אז נשתאר אחר, נשאר במקום אחד אחר, שזה סתרה אחרה. ועלי תמר, עליו נאמר, וסוד אחר אל תגל. סוד הוא ביסוד, שהשפע מתאסף וסתום בו, ועל ידי הפגם של היסוד גורם לסלק את הקוץ מן האות ד' אחד ונשאר אחר, וזה בעצם גורם לגלות, גלות השכינה, וזה אל תגל. אסור לגרום לגלות את המדרגה הזאת, כדי שלא יהיה חז ושלום גלות השכינה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שבת הזאת אנחנו בי"ז בתמוז, אבל אנחנו חיים את השבת הזאת כשבת רגילה. לא להראות שום עצבות ושום דבר, חז ושלום. זה תיקון גדול מאוד.
איך שבת עצבות?
זה אני אומר. זה י"ז בתמוז. י"ז בתמוז היה אמור להיות יום של עצבות, אבל כיוון שזה חל בשבת, אנחנו לא מגלים שום פנים מהדבר הזה. ביום ראשון, לעומת זאת, יש לנו יום של צום, ויש לנו גם יום של תפילה. מי שקיבל את ההודעות, אני שלחתי את ההודעות לכולם, מי שנרשם, יש תפילה בבית וגן, שהצדיק, מורנו ורבנו, הרב אהרון הכהן, שליטה, ביקש מאיתנו להיות נוכחים, מי שיכול לבוא, שיבוא, מי שכבר נרשם לדבר הזה ולהגיע לשם. אני לא יודע בדיוק איך התפילה תתנהל, לא אמרו לי שום דבר, לא קיבלתי שום דבר, רק ביקשו ממני להגיע. האמת שהתפילה הייתה אמורה להיות יום ראשון שעבר, והיא נדחתה.
שיעור של הרב סטבסקי שעה.